בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
היי, היי, בוקר טוב, היי, מה קורה?
סאונד צ'ק 1-2.
עובד, עובד, לא חתכו לי את הקבל כשלא הייתי פה.
לא, אבל יש לנו מלא בדיחות פרטיות עכשיו שאתה לא תבין.
כן?
כן, כמו עם הקרש חיתוך, אה?
מה היה עם הקרש חיתוך?
עזוב, נו, עד להסביר את זה עכשיו, וזה...
זר לא יבין.
אוף, מרגיש מחוץ למסיבה.
כן.
מה קורה?
בסדר גמור, איך היה?
היה מאוד כיף. הייתי בניו יורק, 4 ימים.
4 ימים מספיקים בניו יורק?
לא, בוודאי שלא, אבל היה ממש אחלה.
זה היה כזה... 4 ימים יותר מכלום.
כן, בדיוק.
יפה, נכון. זה גם היה מאוד פונקציונלי, ממוקד מטרה.
מה המטרה?
המטרה הראשונית הייתה הופעה של דרייק שהייתי בה.
נכון.
שהיה... וואו.
תשמע, זה מכעיס. זה מכעיס נורא.
אני מבין.
זה מכעיס.
אני מבין, אבל...
אני רוצה לפרגן לך ולאהוב אותך, אבל...
אבל הקנאה, כאילו...
מודה שהקנאה גוברת.
הייתה פירוטכניקה בהופעה?
האמת, זאת הייתה אחת ההופעות הכי מדהימות שהייתי בהן בחיי. כי... אני לא יודע איך להסביר את זה, זה היה במדיסון סקוויר גארדן, 20,000 איש... אני לא כזה מעריץ של דרייק, זאת אומרת, לא מכיר כזה את הלהיטים, מה שמוכר כזה יחסית. ו20,000 איש, מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה, פשוט צרכו את כל המילים, את כל המילים, אבל זה היה מצמרר, באמת, ואנשים בוכים.
בטח דרייק הוא הראפר המרגש.
כן, הרגישי.
כן, המתוקי.
חצי יהודי.
חצי יהודי, כן.
ולמרות שיש לו טקסטים...
קשים, בטח.
כן.
הוא ראפר, בסוף הוא ראפר.
זהו, הוא מתעתע, כי הוא כאילו מצד אחד ראפר כזה קשוח ובחורות וכזה.
כן.
שני, באמת הוא הרגישי.
זה הראפר החדש.
זה הקסם, זה הקסם, שאתה יכול להיות גם קשוח וגם רגישי.
והוא מדבר לכולם. כולם, למרות שלפעמים, לא יודע, היו לידי איזה שתי בנות 15 שלא הפסיקו לבכות ולצרוח את השירים, וכמובן הדבר המדהים ביותר שעושים אנשים שנולדו, נגיד, אחרי שנת 2005.
לצלם את עצמן עושות את זה.
יפה.
בטח.
אני מפחד לשאול איך את כל כך במהירות ענית על זה.
לא, חשבתי על ההופעה של טונה ורביד.
כן.
באמת, זאת החוויה. הסתכלתי אחורה וראיתי את כולם בוכות ומצלמות עצמן בוכות, וזה היה קטע.
כן, זה קטע.
כאילו אין שום... המצלמה תמיד מופנית אחורה.
כן.
זה תמיד מצלמת סלפי, וכאילו מחזיקה את הטלפון.
נכון, שזה נחמד, כי הם כן ברגע.
זה לא רק שהם ברגע, א', הם ממש ברגע, וב', בסוף מה שמעניין זה התגובה לדבר שקרה. יותר מהדבר שקרה. זאת אומרת, איך אני חוויתי את הדבר, או היא חוותה את הדבר, זה לפעמים יותר מעניין מהדבר עצמו. כי מה אני רואה, דרייק מעכשיו קילומטר מרחק עם אורות מזנברים, אני לא מבין.
אני מעדיפה לראות את דרייק מאת סוזי.
כן, אבל...
לא, בשביל עצמך, אבל בשביל עצמך. נגיד, אני חושב
הייתי... או חברים של סוזי, נגיד.
איזה בושה, נראה לך שהיא תראה את זה, שהיא ככה...
מה, זה בטח בסטורי או בטיקטוק?
בטוח שזה בסטורי שלה. מה?
ברור.
זה הכי כאילו...
וגם איך אתה יכול להישאר טבעי? הרי כל העניין עם תגובות אמוציונליות, שהן לא אמורות להיות כאלה, שהן מלאות במודעות עצמית, שברגע שאתה מצלם את עצמך, אתה כבר עושה את פעולת המודעות, נטרול
היעדר
מודעות.
ההבדל בינינו לבינם, שהם נולדו עם מיליון מצלמות עליהם, והן כבר לא גורמות להם לתחושת מודעות עצמית. מי שבן 15 היום, מצלמה לא מעניינת אותו. הוא תמיד יוצא מנקודת הנחה שיש מצלמה פועלת איפשהו.
היה קטע אתמול באח הגדול, שנכנס לשם רון יוחננוב, והוא כזה עושה איתם דברים, והכניסו אותו לבשל איתם וכאלה.
מי זה רון יוחננוב, סליחה?
הוא בלוגר בישול, כן, ואוכל.
היה לנו איזה אינסידנט איתו פה פעם.
בגלל זה אינסידנט.
אז הוא, אוקיי.
סביב איזה שווארמה, נכון?
מה?
הוא בישל גם שווארמה אתמול.
עשה את השווארמה, הוא עשה שווארמה אתמול באח.
יש לך עבר?
כן, כן, אמרה, אין צידי.
זה מוזר. אז הוא נכנס לאח הגדול, והוא כזה עשה איתם ארוחה וכאלה, ואז פתאום היה איזה רגע שהוא אומר, טוב, יאללה, בוא נעשה סלפי מדומיין, וכאילו הוא החזיק, כאילו יש לו טלפון ביד, וכולם התקבצו, והוא כאילו עשה כאילו מצלם אותו ואותם. לא היה לו טלפון ביד, וגם, אדוני, אתה בבית מצולם, הכל מצולם, כל הזמן יש כל כך הרבה מצלמות.
טוב שהוא לא אמר, רגע, זה בטעות היה למצלמה הפוכה, שנייה, אני אשים את זה על סלפי. רגע. אוי, נגמרה לי הבטריה, שנייה. אמא, מה את מתקשרת עכשיו?
זה כאילו כבר התנועה, היא בילט, הכל...
הכל בלתי, ואכן הגיעו גם מצוידים הרבה מאוד אנשים. יש תאורת לדים.
בטח.
כזאת שהיא כמו טלפון, כאילו מלבן לדים כזה, ואז אתה מדליק אותו, ואתה כאילו מואר, ואתה מצלם את עצמך עם תאורה, כן?
לא. נראה פגע, אז מה?
כאילו, ואתה אומר, וואו, התאורה היא... זה, יש פה היפוך תפקידים מוחלט. כן. כאילו מי מואר, המופיע או הקהל? זה אפילו ברמה מטאפורית מתהפך.
כן, אבל כי בגלל שבעולם שבו יש גם כל כך הרבה כבר מפורסמים, כל אחד הוא מפורסם, גם פתאום הקהל הוא דבר מרענן, ובגלל זה נגיד טיק טוק היא אפליקציה של האנונימים ולא של המפורסמים.
נכון, אבל זה לא מעניין. כאילו זה מעניין רק אותך. אני אומר לכם באמת,
או את חברים האלה... שלך.
כן, כן, על... נכון, אבל לא, אם אבל... אתה רוצה לשמור משהו לדעתי מהאירוע הזה, אז אתה רוצה לשמור אותך, שר את השירים או את מה שראית בעיניים.
נכון.
זה מוזר, אגב, מי שלא בא עם תאורת לדים קטנה, שתי אלה שהיו לידי, עשו דבר מדהים. האחת לקחה את הטלפון של השנייה, הדליקה את הפלש, ואז היא מחזיקה שני טלפונים ביד, אחד מאיר ואחד מצלם.
בטח.
וזה באמת אתה אומר איך את נהנית מההופעה ככה.
כן, ובוכות, בוכות, וצורכות, ומתחבקות, וזה. אבל באמת זה הייתה הופעה טובה, והבמה שאלת, זה היה מדהים פשוט.
מה זה, הבמה מרובעת הזאת, נכון?
ריבוע, נראה הכי כלום, מינימליסטי, אתה אומר, אוקיי.
הם מאוד ראפרים לעשות מינימליסטי.
כן, אבל אז נהיה משוגע, זה עולה וזה יורד, וזה מואר ככה ומואר ככה. פתאום עולה ספה ומיצגים כזה מתקופת הילדות שלו, והוא יושב ליד עצמו כילד, שחקן שמגלם את עצמו, ואז עפים כאילו באוויר בובות עצומות של מדרייק עצמו, דרך אישה ערומה ומלאה, כאילו, וזה, דרך זרע, ספרם.
די, כן?
ראיתי את זה, ראיתי את זה, כן, כן, כן. אבל אתה מבין שזה, הפולחן האישיות הזה הוא... הוא מתחיל בדרייק, או לא משנה, באמן שנמצא על הבמה, וברור שהוא משתקף על כולם, כי בשביל מה כולם באו? גם בשביל המוזיקה, אבל גם בשביל להיות חלק בפולחן האישיות של הבן אדם, אז זה הגיוני שכל אחד גם ירצה קצת את פולחן האישיות סביב עצמו.
נכון, אבל אומנים, אני חושב, מאז ומתמיד היו נרקסיסטים. זאת אומרת, זה
נכון, אבל פעם הם החביאו את הנרקסיזם שלהם.
לא, כבר יש שלב של הצלחה שכל מופע בו זה מופע ניצחון, לזה ש... וגם הבן אדם ששר started from the bottom,
נכון?
זה דרייק.
גם תקחו בחשבון שברוק אף אחד לא היה שר על ההצלחה של עצמו. הם תמיד שרו על דברים אחרים. בהיפופ כל מה שאתה עושה עוד לפני שאתה מצליח, זה שר על כמה שאתה מצליח. זה כאילו זה בילט אין לז'אנר.
לא הרולינג סטונס ולא גאנז היו שרים על אמרו לי שלא תצליח.
בדיוק.
כל ההייטרים.
או תראו כמה כסף יש לי, קניתי מייבח. כאילו זה לא היה בטקסטים שלהם.
נכון, נכון. אבל באמת היה וואו. היה באמת אחת החוויות החזקות. ואז אתה כמובן חוזר לארץ ויש לך חוק טבריה.
ככה לאזן.
נוחת והנה בגץ.
לא שבארצות הברית של היום חסרים חוקי טבריה.
נכון. זה נכון. הרי כל מה שקורה בארצות הברית הוא מאוד דומה למה שקורה כאן. רק הרבה הרבה יותר גדול, והבועה שאתה יכול להתחבא בתוכה היא הרבה יותר גדולה.
היא בגודל של מדינה שלמה.
כן, אתה יכול ממש לנסוע הרבה ואתה לא תצא מהבועה. פה אתה לוקח קו 4-5 תחנות, זהו, כן? כן, בגץ, לשמחתנו עדיין, טרום סירוסו המוחלט, הצליח לעצור את החוק שרצו להעביר לטובת מקורבו של אריה דרעי, שאומר שמי שעומד בראש ועדה קרואה, ועדה קרואה כזכור, זו ועדה שמקים שר הפנים כדי להציל עיר שלא מנוהלת טוב לפני פשיטת רגל, אז אותו אדם שעומד בראש הוועדה הקרואה הזאת כמה שנים, לא יוכל לרוץ בעצם ולהתמודד בבחירות המוניציפליות, ברגע שהעיר חוזרת למסלול תקין של ניהול.
שזה מאוד הגיוני, בגלל שהיתרון שיש למישהו שנמצא בראש ועדה קרואה הוא מאוד מאוד גדול, והחוק בא למנוע בעצם מצב שבו שר הפנים יכול להחליט או לתת יתרון גדול למישהו שהוא רוצה שיהיה ראש העיר.
כי הוא כבר שם, הוא כבר בעמדה, הוא כבר עשה, יש לו כבר כביכול רזומה, אבל הוא מעולם לא נבחר לתפקיד דמוקרטית. אז בגץ עצר את, זאת אומרת, זה היה חלק מהשיגעון של החקיקה, בגץ מוחלט, נכון? 9-0, הייתה...
לדעתי כן,
עצר את החוק הפרסונלי הזה.
אני חייב להגיד, אגב, הערת שוליים, שאם רוצים לתקן קצת את הרושם שיש כלפי בגץ, אולי צריך לשנות את החצי עיגול הזה, שכולם יושבים שם 4 מטר מעל כל השאר, גם מאוחים כאלה, זה ממש מרגיש כמו עתיד דיסטופי כזה.
עתיד דיסטופי של איזו כנונייה, איזו מועצה מנהלת של החיים.
מועצה, כן, קצת כמו בריק ומורטי, שיש את מועצת הריקס, זה כזה.
כן, משהו באסתטיקה, שפעם היה מעורר יראה וכבוד.
נכון, אבל היום הוא מעורר מרחק וכן. נו, מה נגיד, חוק מטורלל, טוב שמנעו אותו. גם הניסיון לקרוא לזה חוק טבריה, כאילו זה להפוך את זה לפחות פרסונלי, כי רצו לקרוא לזה חוק יוסף, כי זה מכשיר את יוסף, זה לא בא להכשיר את טבריה, אבל אמרו לא, זה יהיה מחשיד מדי, בוא נקרא לזה חוק טבריה, כאילו אף אחד לא יעשה את הקישור.
גם יש כל כך הרבה יוספים,
נכון,
זה לא היה מיתוג מדויק על הדבר.
טבריה יש אחת,
כן, וחבל אגב שמה שנייה עם טבריה, כי זאת עיר מהממת שיכולה להיות, זה אחד הפספוסים הכי גדולים של מדינת ישראל. העיר הזאת עם הכינרת וההיסטוריה הייתה יכולה להיות כזאת פנינה בינלאומית.
כן, עיר תיירות סטייל.
ופעם הייתה כזאת, היא פעם הייתה מקום שנוסעים אליו כאילו לחופש. נסעתי עם ההורים שלי בילדות למלונות בטבריה, והיום זאת עיר עצובה ומוזנחת ומלוכלכת, וברגע שחרדים השתלטו עליה, אז אוטומטית קורה התהליך הזה, כמו בצפת, כמו בבני ברק, כמו בהרבה ערים של חרדים ש...
נכון, רק המילה השתלטו היא קצת...
השתלטו ניהולית, נו מה לעשות, זה פוליטית, ניהולית.
כן.
מבחינת הרוב של האוכלוסייה גם, זה...
זה לא השתלטות, זה... עברו לגור שם.
בסדר, זה לא איזה קונספירציה פרוטוקולים של זקני ציון, אבל...
זה משנה
מה. אבל כן, ברגע שתופסים את המושכות, אז קורה תהליך שקורה לצערנו הרבה פעמים בערים החרדיות.
עברו לגור שם 8 ימים, כאילו כמה ימים לפני הבחירות. זה גם קטע.
בטבריה?
כן.
לא הכרתי את זה.
לא, זה על בועז יוסף.
שמה?
שהוא עבר בטבריה, כן.
הוא עצמו.
הוא לא גר שם.
זה מאפק.
לגמרי.
וזה עורר דיון, כמובן כרגיל, במדינת ישראל זה עורר דיון מעודן, דיון עם דוגמאות טובות, עם טיעונים טובים. ארי שמאי באולפן ערוץ 14, המקום המטורלל ביותר בטלוויזיה כרגע, אמר, עכשיו, הוא אמר את הדבר הזה, והוא ניסה להעביר נקודה, וכמובן שהפרובוקציה שלו הייתה יותר חזקה מהטיעון שהוא בא לעשות, אבל הוא ניסה להגיד שאם אנחנו נגד חוקים פרסונליים, אז צריך גם לחוקק, צריך גם לשחרר את יגאל עמיר, שגם הוא הרי יהיה בכלא עד סוף ימיו, בגלל חוק פרסונלי שנתפר למידותיו. כמובן שמה שהוא גם רצה, קרה, וכולם רק שמעו אותו אומר, צריך לשחרר את יגאל עמיר, והאולפן פרץ במחיאות כפיים סוערות.
זה קטע קשה.
נורא. זה בכלל זה שיש קהל.
אני מת על זה שיש קהל.
אני לא אוהבת את זה בתוכנית פוליטית. זה הופך את הכל לזירה. כשאנשים שומעים כפיים, הם מתמכרים לכפיים, והם יגידו דברים, לא משנה מה, בשביל להביא את התגובה הזאת של הכפיים. ולא, זה צריכה להיות, זאת אומרת, אנשים צריכים לרצות להגיד שנייה את האמת ואת הדברים כמו שהם, ולא באיזושהי הצגה ורצון לקבל כפיים אחרי זה.
כן,
זה...
אבל גם בתוכניות בלי קהל, אף אחד לא בא להגיד את האמת, כאילו זה כבר חורג מהשיח הפוליטי.
אז על אחת כמה וכמה.
כן, אבל נותן לזה איזשהו, לא יודע, איזשהו חשמל. השאלה היא איזה קהל. אם אתה ממלא את האולפן שלך בקהל של אנשים שמוחאים כפיים כשאומרים לשחרר את יגאל עמיר, אז זה בעיה. זה בעיה.
זה מה שמבדיל גם תוכניות פריים טיים כאלה מ-1,000 תוכניות שיש לאורך כל היום, של פאנלים כאלה של אנשים מדברים.
בדיוק, זה הופך לתוכנית בידור.
אבל זה קצת דן שילוני כזה, כמו שהיה בענה.
אבל דן שילון זה יותר תוכנית בידור.
נכון, אבל זה היה גם אז בימים זה שאנשים היו אומרים את הסינק הזה ואוטומטית כל משפט שנגמר באיזה אינטונציה שקצת עולה כלפי מעלה,
כן, אז מוחאים כפיים.
לא שאני לא חושב שהם הקשיבו לדברים שהם נאמרו וחלקם הגדול הסכים איתם לגבי השחרור, אבל הרי שם הוא פרובוקטור, נו זה... זה הדבר, הוא כן אדם אינטליגנטי, הוא כן יודע בדיוק מה הוא אומר, ואני חושב שהוא עושה את הדברים האלה גם בכוונה. הוא הרי, אגב, חזר לתוכנית אחרי השעיה של כמה חודשים, שהוא אמר שהמפגינים הם צאצאים של אלה שנדמה לי לא נלחמו במרד גטו ורשה, משהו.
וואו.
איזה גאון.
שמשהו כזה.
איזה איש.
כן, גאון זה...
גאון, כן, במובן האירוני. ינון מגל, כמובן, בטוויטר רץ עם התגובה, רק מזכיר לכם שעל ציטוט, החרדים האלה מוצצים לנו את הדם, סגור ציטוט, קשת 12, לא רק שלא פיתרו את גלית גוטמן, הם אפילו לא השאו אותה לדקה. עכשיו, המנגנון הזה של... להשוות כל דבר למשהו אחר מיד, כדי למנוע איזשהו דיון, כאילו אין רמות שונות של דברים מגעילים שאפשר להגיד, ואגב כשגלית גוטמן אמרה את זה, זה באמת היה מגעיל, וכולנו פה דיברנו בתחילת,
כן, ברור שזה מגעיל,
אבל יש רמות של מגעילות, וחשוב שישארו רמות של מגעילות, וחשוב שגם נדע להבחין בין הרמות של דברים מגעילים.
ודבר אחד לא צריך לבוא כהצדקה לדבר אחר, נו באמת, אם מישהו מחפש דברים מגעילים, מספיק לפתוח ערב ערב את ערוץ 14, למצוא דברים מטורללים, כאילו מטורפים, היה לא מזמן שהוא אמר שאם טייסים היו צריכים להפגיז את הבית של ביבי, משהו כזה, אז היה, אז הם היו לא... באמת, זה מקום הרי... לא ככה מצדיקים את הטיעון, בוא נגיד ככה, או כן. מגוננים על מה שקרה. ואגב, אני שנייה רוצה להגיד משהו, ואני אומר אותו בזהירות רבה. הסיפור הזה עם... ארי שם הביא את זה, תיגל עמיר, לא כקריאה לשחרר את תיגל עמיר, כי באמת להראות שחוקים פרסונליים זה דבר... גרוע מאוד, הוא כמובן עשה את זה בדרך פרובוקטיבית, אנחנו יש משהו ששומעים כל מה שקשור לרצח רבין, יגאל עמיר, אוטומטית נכנסים לאיזה מין מגננה כזאת של, זה דבר מין קדוש כזה, אסור שנייה לדבר על זה, והאמת היא שאכן החוק, חוק יגאל עמיר, שנועד והוא אומר, אסור לשחרר לעולם, או לתת חנינה, או לקצר מאסרו של מי שרצח ראש ממשלה, זה חוק פרסונלי שנועד להשאיר את יגאל עמיר עד סוף ימיו בכלא, וזה חוק שכבר שעבר הייתה אי נוחות גדולה סביבו, כי זה העונש, האם העונש צריך להיגזר מזהות הקורבן. זה קצת כמו שאתמול עבר החוק המחלי שקורבנות אונס לאומני, שמעשה אונס על רקע לאומני הוא גרוע יותר מאונס על לא לאומני. זאת אומרת, לך תגיד למי שנאנסה על ידי סתם אדם שהמעשה של העוול שנגרם לפשע שהוא פחות חמור ממי שזה קרה לה על רקע לאומני.
כן, אבל...
אז אי אפשר כאילו לפי זהות הקורבן להחליט מהי העונש, או זה חוק שהוא... הוא קשה לעיכול, כי מי שרוצח, אז הוא רוצח, ואם הוא רוצח, אז הוא רוצח.
ואין חיים שהם כאילו חשובים יותר מחיים אחרים.
נכון, אבל עדיין
יש... אבל אני מרגישה שיש פה מין המנגנון ההרתעה בחוק הזה. זאת אומרת, קרה כאן משהו בפעם הראשונה, שבעצם הדבר הזה זה כדי שלא יהיה עוד פעם את ה... שזה לא יקרה שוב.
נכון, אבל כאילו אפשר להגיד גם רצח רגיל אנחנו לא רוצים שיקרה שוב. זאת אומרת, את אותה הרתעה אפשר ליישם גם על כל...
האם המעשה או התוצאה זה המבחן לעונש? זה מאוד בעייתי, כי באמת מה ש... אגב, יגאל עמיר, ואנחנו רואים את זה כמעט 30 שנה אחרי, יגאל עמיר ניצח, כן?
זה העניין, שרצח פוליטי הוא לא רק רצח, הוא גם כלי.
נכון.
הוא כלי פוליטי. כשאתה רוצח ראש ממשלה, אתה לא רק רוצח אדם, שזה חמור לכשעצמו, אתה גם מונע ממיליוני אנשים את הקול שלהם.
נכון.
גם האופציה נפתחה פתאום.
אני אומר, אני לא אומר שזה חוק שהוא לא טוב, אני אומר שזה חוק שאפשר להביט על המורכבות שלו בלי להתחלחל אוטומטית בכל מה שמוציאים את המילים יגאל עמיר מהפה. אנחנו רואים היום בממשלה את המעשה שהתחיל ביגאל עמיר ברצח הזה, בסופו של דבר הוביל גם לממשלה שאנחנו נמצאים בה היום עם הבנגבירים והסמוטריצ'ים. זה בדיוק המצע האידיאולוגי הזה שאז היה נחשב כאילו שוליים סערורים.
זה אותם אנשים, זה בנגביר.
היום, כן.
זה בנגביר שאיים על ראש הממשלה והוא היום השר לביטחון לאומי.
שהורדנו את הסמל של האוטו שלו וכך נדע גם להגיע אליו, זה הדברים שהוא אמר. אז מה שאומר, יגאל עמיר ניצח, הוא יכול להיות בכלא עד סוף חייו האיש, אבל הרעיון ניצח בסופו של דבר.
אני עדיין תקוע בזה שכאילו איזה דבר מטורף זה שהשאו אותך מערוץ 14.
כן, ערוץ 14 מיד צריך, נכון.
ערוץ 14 אמר הוא לא יוזמן שוב לתוכנית. כמה מחורפן אתה צריך להיות כדי שערוץ 14 יגיד אנחנו לא מתעסקים עם הבן אדם הזה. זה הרי כאילו כשמזמינים אותך לפטריוטים אומרים לך בוא תהיה מחורפן רגע, בוא תגיד משהו משוגע. לא עד כדי כך משוגע, מה יש לך?
כן, הפטריוטים זה קצת כמו אלי סיילנד בכניסה לארצות הברית, סליחה על עולם הדימויים המצומצם והמיידי שלי.
זה בדיוק כמו הבייגל
הלקסים שם את השלט הזה, הביאו לנו את המדוקאים, הנדקאים, החלקאים, הצולעים והזה.
מה הוא יעשה עכשיו?
סושל של יאיר נתניהו?
לכבוד מיליארד מיליארד תוהים.
גם היום אנחנו עם אירוקה ביי סופר פארם, פשן פור פרפקשן, רשת האופטיקה הגדולה בישראל עם יותר מ-135 חנויות. הבוקר, מה קרה לכם עכשיו בחופש הגדול? עם בן או בת הזוג, עם המשפחה, עם הילדים, בארץ או בחול? אנחנו חודש בדיוק באמצע החופש הגדול. מה הסיפור של הקיץ של, הזה שלכם, שילך איתכם לנצח? מה קרה בקיץ הזה? זה יכול להיות דבר מפחיד או מטורף או מצחיק או מביך בטירוף.
הוא מגיל. אתמול היו לנו סיפורים, אתה לא מאמין.
כן.
אנחנו גם לא האמנו, אגב.
סוף האמנו. אולי אתמול, כאילו אולי קרה אתמול, זה לא הזמן הזה שכאילו החופש נהיה מחריד?
הזמן הזה שהחופש נהיה...
כאילו זה בדיוק אנחנו באמצע שלו, וכאילו אוגוסט זה כבר, כולם מאבדים את זה.
הוא נהיה מחריד מהראשון ליולי.
כן, אבל יש את כל המסגרות בראשון ליולי.
זה נגמרו המסגרות, כן.
נגמרו המסגרות, ועכשיו כאילו כולם פשוט הם בחוץ.
כמעט נגמרו, אני חושב. כן. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר בסטייל, בחסות אירוקה בי סופר פארם, פשן פור פרפקשן. ועכשיו 50% הנחה על כל משקפי השמש, מגוון מותגים בינלאומיים, בהם פרדה, ורסאצ'ה, ביבוא מקביל, פנדי, סלין ועוד רבים אחרים, מחכים לכם עכשיו באירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
מאיה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מאיה.
בוקר טוב,
מה המצב? מה נשמע?
מה שומכם?
בסדר גמור.
מאיה, אתם מספרים לנו על הדבר שקרה לכם ממש עכשיו בחופש הגדול, בחודש האחרון, בן, בת, זוג, משפחה, ילדים, ארץ, חול, לא משנה. אפשר להתקשר אלינו 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99. ספרי, מאיה.
אז ממש ממש עכשיו, שבוע שעבר, חזרנו מהילדים שלי, היו בקייטנה בהונגריה, של ילדים ישראלים. ואני ובעלי
קייטנה, קייטנה דמוקרטיה כזאת בהונגריה?
מחנה חינוך מחדש כזה?
מה הולך?
כן.
ובעלי חזר לארץ עם הקבוצה, ואני נשארתי עוד 4 ימים עם הילדים לבד בהונגריה. ומאוד מאוד חששתי מזה, אבל החלטתי ללכת על זה, לעשות להם כיף וכאלה. אמא שלי רצתה שאני אקח דירה, ואני פחדתי, ואמרתי, אני במלון, שהכל יהיה בטוח, וכאלה. קיצור, ראיתי איתם 4 ימים, ועשינו ממש כיף, והסתדרתי עם המטרו והחשמליות, וכל ההסתבכויות, והייתי פיקס. ביום האחרון נסענו לשדה, ושתי דקות לפני שהגענו לשדה, הבן שלי אומר לי, אמא, הבאת את הפאוץ'? היא לא, כן, בטח. אבל בלי הדרכונים. ואז התחילה סאגה של שעה וחצי בערך שלא נשמתי, וטסנו חזרה למלון במונית ונוצא דרכונים.
איך אפשר לצאת
בלי דרכונים?
בלי דרכונים. יש משהו אחד שאני עושה, זה כאילו נכנס נגיד לרכב התחתית או מונית או מה שזה לא יהיה, אתה נוגע בדרכון פיזית
כל
ביד.
הזמן, כל הזמן,
אומר,
כל הזמן.
כל השאר לא, לא מעניין.
כל, הזמן
כל השאר לא מעניין.
עם הכסף וזה, אבל הדרכונים היו בקבלה במלון. וכאילו העברתי את האחריות.
למה דרכונים בקבלה במלון?
כי הם שומרים עליהם שם.
למה?
מה אני צריכה להסתובב איתם במטרו וזה מלחיץ?
בכספת.
מעדיף לתת את זה לאיזה פקיד הונגרי ש...
אז זה היה או בכספת או בקבלה, ושמתי בקבלה. והעברתי את האחריות למלון, שהם הזכרו להביא לי בסוף את הדרכונים, אבל לא, עשיתי צ'ק אאוט והדרכונים נשארו שם.
חייבים לצאת מהקונספט הזה שסוכנים איראנים נמצאים בכל מקום, ורק רוצים את הדרכונים הישראלים, הכל יוקרתיים שלנו.
אני דווקא מתמסר לדבר הזה, ודווקא מפה אני אומר, הקלות של פקיד איראני לפתוח את שתי, פקיד הונגרי הוא הרבה יותר קל מאשר לפתוח כספת.
כן, או אפילו לא, אני לא יודע, אפשר שבתיק פשוט בחדר או משהו בין הג'ינסים במזוודה.
אז חברה שלי השאירה בחדר לפני שנה ושכחה את זה מתחת לקרית וסגרה את החדר ולא היה אפשרות לפתוח.
ואז פיית הדרכונים בא בבוקר.
היה שיקור באמצע הלילה מחוץ לבודפשט, וזה היה יותר סיפור. אז העדפתי להשאיר את זה בקבלה.
מכירה רק אנשים שנוסעים להונגריה, נכון?
כן, מה הסיפור? אגב, מה קורה עם קייטנות?
קייטנה בהונגריה, אני עדיין שם.
זה אחד השווים.
כן?
כמו שיש תגלית בארץ, אז יש לילדים עם איזשהו מוצא הונגרי, יכול להיות גם סבא רבא, הכל על חשבון הונגריה.
כי הם רוצים לחזק את הזהות הלאומנית ההונגרית, אז אפילו יהודים זכאים לזה?
זה לא יקרה שאנחנו נרד מארץ להונגריה, אבל הם עוד לא הבינו את זה.
רגע, 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 רגע. זה לא רק ליהודים, נכון? זה ילדים עם שורשים הונגריים?
ילדים עם מוצא הונגרי.
בכל העולם?
יש קבוצות בכל העולם, אבל הקבוצה שלנו הייתה, היינו אוטובוס של ישראלים.
אז כאילו תגלית הונגרית כדי לטפח את הזיקה ההונגרית.
כן,
וזה במימון כאילו של הממשלה.
שילמנו רק כרטיס טיסה.
הנפלאה של הונגריה.
אבל אתה מבין שכמו שאתה מדבר על זה, ככה מדברים על תגלית.
אבל באמת עם כל זה נכון?
כל האוכל ולינה וכניסה לאתרים והכל
אחרי שבו... כן, זה צריך לסור שגם תגלית זה פרויקט עם אינטרס לאומי, לאומני, שהוא בסדר, זאת אומרת.
המטרה המוצהרת של תגלית היא למנוע התבוללות.
למנוע התבוללות ולגרום לאנשים לעלות לישראל.
היא לא ללכת לשלוותה?
זה לפעמים עובד, ולקייטנה שהיינו זה לא עובד.
לא?
אבל בסדר.
אף אחד לא אמר, וואלה, חייב לעבור להונגריה.
אני רק מזכיר לך שאת כמעט נשארת שם לנצח, כן? זה כמעט עבד.
כמעט.
תודה, מאיה.
תודה. מה קרה לקייטנות טיפוף על הגוף?
כן, בית ספר של הקיץ, משהו.
כן, יום סופר.
מחשבים. כן.
אסף?
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אסף, גם אתה מקבל 300 שקלים לרוקאביי סופר פארם, אולי תזכה בעוד 600. רוקאביי סופר פארם, passion for perfection, רשת האופטיקה הגדולה בישראל עם יותר מ-135 חנויות. אסף?
תודה רבה.
תודה לך שהתקשרת, ספר מה קרה לך, ואנחנו באמת קצת קצרים בזמן.
אז אני אעשה את זה בקצרה באמת. היה לנו מה שנקרא מתקפת המשובטים לפני כמה לילות. הכלב שלי איזידור והחתול שלי בוב, שניהם ישנים בסלון.
כן.
כן, ואנחנו משאירים להם את הדלת של הסלון פתוחה לתת לה בלילה, אתם יודעים, לעשות בגינה קאקי ומה שצריך. פתאום באמצע הלילה אנחנו שומעים נביחות מטורפות של הכלב והיללות מטורפות של החתול, ומיד אחרי זה כמה דקות הבנות שלי צרחות בטירוף. מה זה צרחות? כאילו לא יודע מה קרה. אנחנו יוצאים מהחדר שלנו, אני ואשתי, כל הסלון מלא בג'וקים, אבל לא ג'וקים רגילים, אלא ג'וקים המשודרגים.
מה זה משודרגים?
יש את הג'וקים, מה שנקרא...
לא בצבע חור, בצבע שחור כזה, מיוחדים כאלה, גדולים, העמידים יותר, נו.
הקרבים? אתה מדבר על הקרבים?
לא, 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 ג'וקים העמידים בפני, נו, פצצה גרעינית, איך קוראים להם?
יש תיקן אמריקאי, זה החומים הגדולים האלה שהם גם עם כנפיים. הם יש אותם בביובים וכאילו זה בעיקרון
נכון, נכון, אז הם החליטו שהם עושים אצלנו איזה אירוע משפחתי או משהו בסלון.
כמה נכנסו?
זה היה, הם נכנסו מהסלון, מהדלת של הסלון.
כמה, כמה?
אני מעריך בסביבות ה-30.
אבל מה משך אותם? אוכל?
וזה היה לילה, אתם לא מבינים איזה לילה זה היה. הבנות שלי רעדו מפחד. אני לא רוצה להגיד לכם, כמעט נקברתי מתוך האדמה מרוב פחד.
איזה גועל נפש.
מזל, מזל שאשתי אמיצה מבין כולנו, ומיד לקחה פיקוד וריססה ומעכה ומה שאתם לא רוצים.
זה 30 גם? זה...
בערך, כן.
לא, אתה גם לא יודע מתי זה נגמר, ואתה בטוח שמתחבים עוד.
בדיוק, בדיוק, אחרי כמה ימים עוד מצאנו שאריות.
זהו, זה נעבוד.
לא, גם מה המקור?
איך זה קרה? אבל היה איזה משהו סוכר או משהו, לא יודע.
אז יש לנו את המרזה, ואנחנו גרים בבניין משותף, אנחנו בדירה למטה, בדירת גן.
כן.
אז המרזה המשותף של כל הדירות עובר אצלנו. אני מניח שהם יצאו משם, אני מניח.
אבל מה משך אותם פנימה? זאת אומרת, תמיד הם באים או למאיפה שמחפשים אוכל כזה.
אני מניח שזה המטעמים שאשתי מכינה, אני מניח.
ותגיד, איזידור ובוב לא מצופה מהם כאילו...
עזבי, אלה שני חוואפים, שני פחדנים, את לא איזה מצופה.
הם התריעו, אבל גם הם התריעו. בואו נזכור שזה בגלל הנביחות שלהם.
כן, התריעו, אבל לא עשו כלום בנידון, לא אכלו, לא שום דבר.
טוב, אסף, תודה רבה.
תודה, אסף.
תודה לכם, חברים.
בוקר.
בדיוק אתמול היה לנו פה ג'וק בתחנה.
באמת?
כן. וזה גרר...
זה לא הקרש חיתוך, זה היה ג'וק.
זה הבדיחה הפרטית.
זה הבדיחה הפרטית שלנו. לא, באמת, היה ג'וק. ואז פתאום הכרתי את האנשים בתחנה, כי אתה לא מכיר אותם עד שהם לא בסיטואציה הישרדותית.
הישרדותי?
כן, זאת הייתה הסיטואציה.
רצו פה אנשים, טיפסו.
רצו אנשים, ואיליל...
איליל כמובן הייתה...
בוא נגיד, אם יש לסמוך על מישהו פה, זה היה איליל. רגע, למי ניתן 600 שקלים נוספים? אירוקה ביי סופר פארם, פשן פור פרפקשן. 50% הנחה על כל משקפי השמש, מגוון מותגים בינלאומיים, כמו פראדה, ורסאצ'ה, ביבוא מקביל, פנדי, סלין, ועוד רבים אחרים מחכים לכם עכשיו באירוקה ביי סופר פארם, כפוף לתקנון.
לדעתי לחלק, כי הייתה כאן תגלית עם התרתי.
תגלית של זה, יאללה בוא נחלק, מה אכפת לנו.
אפשר לתת עוד אחד אחרון?
תיתן, מה זה משנה?
מה קרה לה כבר? שכחה את הדרכונים, למי זה לא קרה?
ומצאה אותם.
ומצאה אותם, ההוא התמודד עם מתקפת חייזרים.
ועדיין מתמודד, כן.
ועדיין עם הנשאות שלו.
בסדר, היא מקבלת 300 והוא יקבל 900 של הטראומה ג'וקים המטורפת הזאת. למי לראות הבית שלך עם עשרות ג'וקים?
אימא לה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תקשיבו, אני עכשיו הייתי בניו יורק בסוף שבוע, עברתי משהו שהוא מבחינתי, יכול להיות שאני אספר משהו עכשיו שכולם מכירים, כולם היו, כולם זה, אבל מבחינתי זאת הייתה פעם ראשונה, וזאת הייתה חוויה מטלטלת. הייתי בקוסקו.
לא הייתי.
זה רשת סופרים של דיסקאונט, אבל הכי דיסקאונט כאילו שיכול להיות באמריקאים.
זה של האבות הקמצנים.
של האמריקאי, למה ככה? זה של האמריקאי שמחלקל את צעדיו, אני לא יודע אם זה כאילו, נגיד לאנשים במעמד הבינוני גבוה, זה פדיחה לקנות שם, אני לא יודע איך זה עובד אפילו בתרבות, אני חושב שכולם קונים. אבל בדרך כלל זה סופרים גדולים כאלה שהם מחוץ לערים הרי, ומסתבר שיש סניף גדול בהרלם.
כמה אתה אוהב סופרים, טל?
כמה אתה אוהב אושר עד, שטסת עד לניו יורק כדי למצוא את האושר עד שלהם.
אז זה ממש הגעת לשורה התחתונה. סתם, פגשתי שם כל מיני חברים, יש איזה מישהי שגרה שם, שאמרה, טוב, בואו ניפגש, אבל אני צריכה גם לעשות קניות בכל מקרה, אז יאללה, בואו כאילו נלך לקוסקו. אמרתי, יאללה, מגניב, לא הייתי אף פעם. ואתה צריך כרטיס מועדון כדי להיכנס, אתה לא יכול להיכנס סתם לסופר, זה כרטיס מועדון שעולה איזה $70 בשנה, אתה צריך להראות אותו בכניסה, אחרת אתה לא יכול לקנות בסופר, זה חלק כאילו מה...
עוד לפני שאתה קונה משהו, אתה, יש לך כרטיס מועדון?
כן, אתה לא יכול להיכנס, אתה לא יכול לקנות שם אם אתה לא...
זה המודל העסקי, כאילו.
כן, כן. עכשיו, הם אמרו לי, בואו... נצלם אותך נכנס לקוסקו, כי אתה נכנס שם.
מה, אתה מסי?
כן, הוא לא קונה ובאמת אני נכנסתי פעם, עכשיו אני מכיר סופרים גדולים ורק לפני איזה חודש דיברנו פה על אושר עד והמניפסטיישן וכל הדבר הזה. תקשיבו, נשמטה לי הלסת, באמת, אני אומר אולי כולם מכירים את זה, אולי זה, אני הייתי בהלם. ידעתי שזה כזה המקום שבו המחירים הם נמוכים יותר, כי ארצות הברית התייקרה, ובכלל ניו יורק מאוד מאוד התייקרה, אבל שזה המקום שבו המחירים נמוכים יותר, והמארזים גדולים יותר. אתה עומד ליד שקית דוריטוס, שהיא באמת בגודל של שק תפוחי אדמה. זה לא דברים אלה שאתה קונה, והמדפים מלאים בדברים, ואתה מסתכל על זה באמת, ברצינות, באיזשהו שלב נהייתי עצוב. עצוב, כי ככה זה צריך להיות, ולא יאמן איך בארץ הכל כל כך יקר. זה פסיכי, 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 באמת, זה באמת העציב אותי. כי אתה אומר, למה אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף על הקניות בסופר שלנו? בגלל המונופולים, והקרטלים, והמחסים, וכל הדבר הזה. בעוד שבאמת, החיים צריכים להיראות ככה. שאתה זוכרים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שהתלהבתי כאילו מהאושר עד, שמצאתי שם זה מארז, נגיד שאתה שקיות פופקורן, סתם, זה דוגמה למוצר אחד מתוך מיליונים. Mm-hmm. שקיות פופקורן שמכניסים למיקרו, שקונים אותם בסופרים הרגילים,
נכון.
לא יודע מה, 20 שקל ל6 שקיות נכון. כאלה. אז באושר עד מצאתי מארז של 11 שקיות, והוא עלה 20 שקל. Mm-hmm. אוקיי? שם היה מארז של 40 שקל. 40 באותו מחיר של 20 שקל פחות או יותר או קצת יותר. זה בלתי נתפס, זה ממש, והכל מאלקטרוניקה, טלוויזיות, בשר במחירים כאילו, ובשר טוב. זה פשוט הציב אותי, יצאתי שם ממש ממש מדוכתך. אנחנו חיים במקום כל כך יקר ומטורף, ואנשים שם מעמיסים עגלות ברמה ש... אני כאילו מדבר על זה, נוצצות לי העיניים, כן, מאושר, חיבתי לסופר, שמשרשרים, תחשבו עגלות של סופרים גדולים כאלה, שאתה מחבר אותם עם מנגנון, שתיים.
וואו.
שאתה הולך וכאילו כמו, אבל כמו מסעית כזה, טריילר שמחוברות לו, מחוברים שני טריילרים.
אבל זה לא טוב.
למה זה לא... אתה בא פעם בחודשיים ועושה קנייה שעולה לך 40% מקנייה בסופר רגיל.
כן, אבל...
למה זה לא טוב?
לא, מה זה לא טוב? אני מאוד אוהב צריכה. כן, אבל גם יש רגע שאתה אומר כאילו שנייה רגע. תסתכלו, תעשו זום אאוט על החברה האמריקנית. היא נראית כמו חברה שאנשים משרשרים
נכון.
עגלות בסופר. זה לא תמיד חיובי.
והכל גדול יותר ושמן יותר.
שקית כזאת של צ'יפס זה לא דבר בריא. כל אחד מותר לו לקנות מה שהוא רוצה, אני בחיים.
זה גרוע מאוד,
זה
נכון.
זה לא מדהים.
והכוסות שתייה ענקיות עם סוכר. הכל יותר גדול. ברור שתרבות הצריכה האמריקאית.
ולכן האנשים שם גדולים יותר.
נכון, שהיא מונעת מקפיטליזם אימפריאליסטי שמעודד את הצריכה וגורם לצריכת יתר כדי שהיא צריכה.
שוב, הצד השני של זה זה הופעה של דרייק במדיסון סקוויר גארדן, אז כאילו אנחנו אוהבים את זה גם, אבל צריך...
אבל אם אתה אדם סביר שיודע להשתלט על הצרכים, על הדחף הזה,
אבל זה גם ביצה ותרנגולת, כי יש לך כל כך הרבה אופציות, זה...
נכון.
אותי זה היה מדכא לראות כל כך הרבה אופציות.
נכון, אבל מה העניין בביצה והתרנגולת הזאת? הביצה הרבה יותר זולה מהביצה בארץ.
והיא גדולה.
והיא ענקית.
שהיא יען, ביצים של יען, זאת הייתה באמת חוויה מדהימה. אגב, באמת זה מודל עסקי, כאילו, גם המועדון הזה, וגם אתה יכול לשלם או במזומן, או בוויזה של ויזה.
וזהו.
כאילו אין מאסטר קארד, אין אמריקן אקספרס, כלום, רק
למה?
בוויזה של ויזה.
למה?
אני מניח כי זה גם, כי הם עובדים כאילו על מרווחים של העמלה, שאלה לוקחים להם אולי גבוהה יותר, או סגרו בלעדיות, לא יודע, זה... אבל השיטה עובדת והסופר מפוצץ, באמת זאת הייתה כאילו, כאילו הליכה לסופר, אבל חוויה ממש... גם לא התאפקתי וקניתי גם, כאילו, אני חייב לדעות ש... ואז אנשים אמרו לי שזה ממש נורמלי, שאנשים חוזרים עם קניות מהסופר, כאילו, לישראל. אילין אומרת, ברור, ברור.
קנית הביתה?
קניתי קצת מוצרי...
ברור, אבל דברים שאין בארץ.
אבל רק דברים משוגעים.
נו, ברור.
קניתי ג'רה של M&M's.
יואו.
אבל...
חשבתי שאתה אוף.
אני אוף, אבל נפלתי.
בסדר? בחול מותר.
בחול מותר. כזאת ג'רה, ככה.
יואו.
ונגיד, יש חטיפי חלבון טבעוניים. שבארץ עולים נגיד 20 שקל לאחד, זה מארז של 24 כאלה, כן, זה גם חתכת כבד, נשבר לי החוליות בגב, אבל גם ב5 שקלים.
אתה צריך לאכול חטיף חלבון רק כדי להצליח לסחוב את כמות החלבון.
זה מצייר נורא שאין דבר כזה בארץ, באמת, אני אומר לכם, זה כאילו צחוקים וקניות ויאללה, חזירות וזה, אבל אז אתה הולך לסופר ואתה קונה... באמת, אם אני משווה קנייה כזאת שם לקנייה רגילה פה בארץ, שליש מחיר.
יאללה, בוא נרים את הכפפה. בוא נפתח את זה.
איזה כפפה.
בוא נעשה, כמו סופר הצינור, בוא נעשה סופר בוקר חדש.
איליל, מה קורה?
מגיע צפונה עמוס בגבעת שמואל בדרך 5 בכפר הירוק, בדרך 6 מניצני עוזד מחלף אייל, ואיילון צפונה באזור השלום.
גם הבאתי... אתם מכירים את הפוטלונגים?
חשבתי שאמרת, גם הבאתי לכם משהו. לא,
לא.
אוקיי.
בואו, לא חשבתי על זה, הוא לא הביא לנו כלום.
עזוב, עזוב.
אוקיי.
מה הבאת? אני התמכרתי ללקווה בניו יורק.
מה זה?
לקווה, סודה. וואו, 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 וואו.
אבל שתיתי פריים.
אה, לא, איך זה
באמת? כן, ראינו.
סתם.
סתם, אה?
ספרינג. כאילו מה? באמת.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
בסדר גמור.
זוכרים את הסרט עם ג'יילו, הוודינג פלנר?
כן.
יש סצנה בפתיחה שהיא רצה, אבל רק כשעמודים מסתירים אותה, וכשהיא הולכת בין העמודים היא הולכת בקול, ואז כשהיא מגיעה שוב בחסות העמוד היא יכולה לרוץ, כי היא מצד אחד ממהרת, מצד שני יש לה פסון לשמור עליו. ככה אני הייתי עכשיו. רצתי לאולפן, וממש כמו ג'יילו בוודינג פלנר, איך שפתחתי את הדלת, הייתי קול. מה מפיל אותי? שאני מתנשף אחרי 4 שניות של ריצה.
כן, אין פה 15 מטר מהמטבחון.
כן, אבל 15 מטר קשים.
מאוד.
כן.
בעלייה.
כן. מישור מתון.
בוא נדבר על מה שאתמול ראיתי את זה בטוויטר של בן כספית. אדם שאני מאוד מעריך, אגב, באמת אני מאוד אוהב את בן כספית. תורו ביום שישי בעיתון מעריב, אני פותח איתו את הסוף שבוע, לא רוצה להגיד בכיף, כי הוא כותב דברים מבאסים, אבל זה, כאילו, אתה נהיה בדיכאון אחרי זה, כן? אבל הוא מהפובליציסטים החשובים
יותר. זאת הקבלת שבת שלך?
כן, זה וחלה ותחינה.
אני תמיד מנגב עם טור של בן כספית, כן.
אתמול הוא העלה בטוויטר שלו משהו וכתב, זה נפלא, זה נפלא, ו...
ונפלא זה לא.
אני ראיתי את זה, חשתי אי נוחות מאוד מאוד גדולה. אני אשמיע את זה, מדובר בילדים שחורים, כנראה באפריקה, שמישהו מטייל, מישהו שלא מחובבי הממשלה הנוכחית, וביקש מהילדים לעשות ככה. עכשיו רואים את זה, זה באמת ילדים באיזה כפר, באפריקה, חלקם בלי נעליים, לבושים בתלבושות האפריקאיות. חשבתי בהתחלה שיש, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל בטיק טוק ובאינסטגרם יש ילדים כאלה אפריקאים שהם רוקדים.
שרוקדים, כן, כל מיני.
נורא יפה, כאילו, כן. ריקודי טיק טוק כאלה.
כן, כן.
שכבר זה הצליחו בעולם כזה וזה, ועדיין...
יש גם כאלה שאתה משלם להם בעבור ברכות.
כן.
כן, כן, כן.
באמת?
כן, כן. יש כזה אתר שאתה יכול לשלם, זה לבגירים אפריקאים, והם רוקדים ושרים את מה שאתה מבקש. העולם חורפן.
אוי ואבוי, זה גם.
אבל...
העולם חורפן.
זה לא הילדים האלה, זה כנראה סתם ילדים שמישהו טייל וחשב שזה נורא נבון, מצחיק, אפקטיבי. לבקש מהם לצעוק בושה, בושה.
בעיקר מאוד צודק.
כן. ולראות את זה ישר כאילו התקבצה לי קצת הבטן באיזה מבוכה, כי מה, כי בסוף זה מישהו עם כסף שנוסע לטיול באפריקה בחופש וביקש מהילדים השחורים.
ג'רי, זה גם הקטע של הסרטון, זה גם הקטע של הסרטון, תראו איך אפילו הילדים השחורים האלה צועקים בושה בושה דמוקרטיה דמוקרטיה. יש לזה מילה אחת, אינסטרומנטליות. זה לקחת אדם, יצור חי עם מחשבות, תודעה, רצונות וחיים משלו, ולהשתמש בו כחפץ שאתה מזין לו מילה והוא פולט אותה מבלי שמעניין אותו בכלל מה המשמעות שלה, או שהוא יכול להבין את הסקופ הרחב של ההפיכה המשפטית בישראל, או שזה בכלל קשור איכשהו לחיים שלו, כדי שאתה תוכל לשלוח את זה אחרי זה, את מה שהחפץ הזה עשה לחברים שלך, ועוד בשם מאבק שהוא כביכול נאור וצודק. כן, זה כל כך זורם.
גם אם הם רק היו ידעו מה המילה הזאת אומרת, זה דווקא כן קשור לחיים שלהם, גם בושה וגם דמוקרטיה.
כן,
זאת אומרת,
סביר להניח שזה לא מעצמה דמוקרטית. אז שוב, אנחנו לא יודעים איפה זה מצטלם, אבל אף מדינה באפריקה בגדול, בטח לא כאלה עם ערבות כאלה, היא לא נוטה להיות מגדלור של זכויות אדם ואזרח.
כן,
זה לא בדיוק, המאזן בין הרשויות זה לא מה שמטריד את האזרח.
כן, לא מכוח קפלן?
יותר אוכל, נקרא לזה. וכמובן אי אפשר להתעלם מהאסתטיקה של הצבעים ויחסי הכוח. הרי זה גם לא סתם איזה סרטון של צחוקים שאתה אומר, לא יודע מה, לאיזה תיירת דנית,
אני קקי מטומטם,
תגיד לי אני בן זונה. זה ילדים, יש שם את העניין השחור והלבן והחזק והחלש, וזה סוג של השתמשות כזאת. אולי זה להפיל על זה יותר מדי ערכים, ומישהו חשב שזה סתם יהיה כאילו צחוק, אם הנה גם באפריקה, כן, תומכים במאבק. אבל זה בדיוק אותו עיוורון שהרבה פעמים לוקים בו בדיוק האנשים שעושים את העבודה החשובה של המחאה בקפלן. ואנשים שהרפורמה, או אנשים שהם בעד הרפורמה, יוצאים נגדם, יכול להיות שמהסיבות כאילו הלא נכונות, וגם הרפורמה הזאת זה בעצם השתמשות באיזה מאבק צודק לטובת יצירת משהו מרושע ומעוות, אבל כן יש פה איזה לקוט ראייה של של הדבר, של הרגישות החברתית הכוללת, ומי הוא האיש שמטייל באפריקה אצל הספארי האנושי הזה וגם משתמש בו למטרותיו.
ואני חושב שהעיוורון הזה הוא נובע גם כנראה מגזענות, כי כשאתה רואה ילד שחור ורואה בו באמת כלי למטרותיך, אז אין לזה מילה אחרת מלבד גזענות. ואני חושב שחלק מהעיוורון הזה נובע מאיזושהי אמונה עיוורת בצדקת הדרך. עכשיו, אני חייב להגיד, אני לא תומך ברפורמה הזו, בטח לא בדרך שבה מבצעים אותה. הלכתי להפגנות, אני תומך בהפגנות. ועם זאת, אני חייב להגיד שיש משהו דבקות בצדקת הדרך ובחוסר היכולת לשמוע ולהכיל גם דעות אחרות, שהוא כבר נהיה מוגזם. ואני שומע יותר ויותר אנשים שאומרים לי וזה אומנם אנקדוטלי, אבל אני בטוח שהרבה מהמאזינים יזדהו עם זה, יותר ויותר אנשים שאומרים לי שהם מרגישים לא בנוח להביע את דעתם הפוליטית כשהם תומכי רפורמה בחוגים שהם נמצאים בהם, בין אם זה במשרד הייטק שהם עובדים בו, ובין אם זה בקבוצה בפייסבוק של הבניין בתל אביב או whatever. וזה גם לא מגניב, וזה גם לא מגניב, כי אם אנחנו נאבקים על פלורליזם ועל על מדינה שבה יהיה סבבה להחזיק בכמה שיותר דעות ועמדות וזהויות, אז אנחנו צריכים גם לעשות את זה בצורה הזאת.
אחת הרעות החולות של ליברליזם זה שהוא משתיק.
נכון.
הוא מאוד אגרסיבי בהשתקה של דעות אחרות. זה יכול לבוא כאילו, זה כמובן מוצדק באיזה מין חוסר רגישות או עליונות או משהו כזה, אבל כן, יחד עם אובר ליברליזם מגיעה גם השתקה וכוחניות מאוד מאוד גדולה.
וזה גם מנוון, כי אם אתה לא שומע דעה מנוגדת אליך, נכון, מאנשים חכמים, הדעה שלך תישאר שטחית.
ועדיין בגדול אני חושב שעדיף להיות בצד הליברלי מאשר בצד השמרני. וכן, ליברליזם צריך לדעת גם להכיל את הדברים שהם מחוץ לו, כל עוד זה לא מאיים להרוס אגב את דרך החיים, נקרא לזה, הליברלית, אבל פה יש את מה שבעייתי בעיניי זה הגזענות הזאת, אבל הלא מודעת.
הלא מודעת, בטח.
הרי אף אחד לא באמת חשב שרגע יש פה באמת פערים אדירים בין המשתמש והמשומש, וזה העניין הזה הלא מודע שהוא בשם איזו מטרה גדולה וחשובה, מפספסים הרבה בדרך.
נכון, והגזענות היום היא נוטה תמיד להיות לא מודעת, כן, אנחנו כבר לא בימים של פעם שכאילו גזענות היא דבר לגיטימי שהוא חלק מהחיים של כולנו, וכאילו, בסדר, הם פרסים, הם קמצנים, זה כאילו, זה תמיד גזענות לא מודעת, ואז לכן אנחנו כל היום בוויכוחים נצחיים על מה הוא כן גזעני ומה הוא לא גזעני, ואבישי בן חיים אומר שהכל גזעני, ולא יודע מי אומר ששום דבר לא גזעני, ואתה צריך למצוא את עצמך בתווך בין הדברים האלה.
כן, האם יש גזענות או אין בכלל גזענות, תמיד אנחנו נעים בדיון הזה, אבל פה זה ממש הפוסטר של גזענות, זאת אומרת, זה אפילו לא בדקויות, זה ממש ילדים שחורים באפריקה רוקדים ושרים דמוקרטיה, זה כאילו להיות עיוור לזה, זה ממש, זה מוזר, הייתי בודקת את זה נגיד, הייתי הולכת לבדוק את העינית.
וכל המשתפים וזה, שוב, זה התחיל בבית כספית, זה גם, צריך, סתכלו רגע, כאילו, מה, בצורה רגישה יותר, בסוף בכלל הסתבר שמי שצילם את זה, זה סטודנט לרפואה ממוצא אתיופי שעושה עבודת התנדבות כאילו אדירה
וזה
באפריקה.
אחרי שהוא לימד אותם מה כן. קורה בארץ
זה בעצם הבגרות באזרחות של הילדים באותו כפר שרופאים ללא גבולות פלוס
כן, אם זה קורה אנחנו נתנצל בשידור
לגמרי.
נתנצל על הדעה.
עוד משהו בקטנה, אני נורא הייתי שמח להפסיק בכל פעם, במיוחד בתקופה האחרונה, כשמבקרים בחול, או בכלל, לנהל את הדיון הזה, היית גר פה, שווה לקנות פה, מה שהתעצם ביתר סט בחודשים
עכשיו,
האחרונים.
עכשיו, לגמרי, זה הכי שאלה רלוונטית אם היית
נכון,
גר פה.
נכון, אבל זה גם כאילו אנשים שמסביבכם
כן, אגב, כל הזמן. זה גם קורה כשנוסעים לצפון, סליחה.
זה אבל תמיד, זה מסוג אחר. זה כאילו לצאת מנהרות העכברים. כן,
את יודעת, תגידי, היינו? בואי, אולי יום אחד, אולי.
התשובה היא לא, גם אחרי שבוע היית מטפס על הקירות.
מה, בגלל השעמום כאילו?
כי אתה יודע, כי מרכז החיים שלך הוא במרכז ועבודה, זאת אומרת, הטיב הדברים שאתה עושה, אבל השיח סביב לקנות או לעבור לחול, הוא גם, זה מעציב אותי כמה שזה התעצם בחודשים האחרונים.
סביבי זה כל הזמן, זה ממש שיח מרכזי, ואני כזה, מה אני אעשה בחול? אין לי מה לעשות בחול.
כן, גם
כאילו אין לי, אני יכולה להגשים את החלום שלי להיות מוכרת באורבן אוטפיטרס. באמת, חלום קטן ככה שיושב, אבל
גם סביר להניח שבחול מרוויחים באורבן אוטפיטרס כמו שאנחנו מרוויחים בקריירה בתקשורת.
אני לא חושב, אגב, אני חושב שהמשכורות שם של עובדים הן לא גבוהות הרי.
תלוי איפה אני מניח.
וכל הזמן, כן, אולי כדאי לקנות פה, זה, מכיר מישהו, חבר שלי קנה זה בסלוניקי, הוא קנה בזה, כל הזמן אנשים, וזה נורא עצוב שנהיה שיח כזה של אנשים שרק מחפשים את המפלט או את תעודת הביטוח שלהם מחוץ למדינה הזאת.
נכון, אבל זה לא כל כך חייב להיות כזה שחור לבן, כי אמנם עכשיו אנחנו רואים הכל בראי הפילוג והרפורמה והשינויים שעוברים עלינו, אבל יש גם אנשים שסתם רוצים לעבור לגור בחול, כאילו שזה גם...
כן, אבל זה מאוד התעצם. אני במקרה דיברתי...
זה גם דבר פריבילגי, פשוט, לעבור לגור בחול.
למה בהכרח? אני מכיר מלא אנשים לא מרקע פריבילגי, שפשוט קמו ואמרו, אני פותח מסעדה ב... לא יודע איפה. זה דבר, זה דבר.
כי החיים פה מלחמה יומיומית בכל גזרה, ועוד בוא נגיד זה היה... בדרך כלל החוצה, זאת אומרת בגבולות החיצוניים שלנו זה נהיה גם בפנים, אז אתה אומר וואלה יש לי את החיים האלה רק פעם אחת, למה אני צריך להעביר אותם עם כל המתח הזה וה...
כאילו גם בסוף הרופאים שמאיימים בלעבור לחול, יש להם את האופציה לעבור לחול, והאנשים שידפקו מהדבר הזה הם אלה שלא יכולים.
נכון.
לא בהכרח, חצי מהמדינה פה פורטוגלים. אני מזכיר לכם.
אגב, אני במקרה באמת דיברתי בשבוע שעבר, לפני כמה שנים הוצאתי דרכון ליטאי, חיפשתי איפה זה, והוצאתי דרכון ליטאי. במקרה שבוע שעבר דיברתי עם העורך דין שעשיתי באמצעותו את הדרכון. הוא אמר לי, אתה לא מבין מה קורה עכשיו. בשבוע רגיל יש לו משהו כמו 20-30 פניות, בשבועות האלה 150-200 פניות בשבוע.
עכשיו מסכנים הליטאים.
אנשים בטירוף.
הליטאים חושבים שהם פתאום נהיו אטרקטיביים, לא מבינים. מה כולם? ליטה בצמיחה. כנראה שכולם רואים שליטה בצמיחה.
אגב, ליטה זה באמת מדינה שמהרגע שהצטרפה לאיחוד האירופאי, אז היא התרוקנה מליטאים. קראתי משהו, סטטיסטיקה שמשהו כמו 3 מיליון ליטאים עברו לחיות במדינות אירופה אחרות, באנגליה לפני הברקזיט וכזה.
ככה זה.
ופתאום ליטה תתמלא
בישראלים. המזל הוא שכולנו נשאר פה, כי ברוך השם, יש אנטישמיות. תמיד יש אנטישמיות גואה בעגלות שתשמור עלינו פה בבית. תודה לאלוהים שדואג שתמיד, תמיד ישנאו אותנו everywhere.
אבל זה גם שיח שאנשים מנהלים אותו. האם זה שווה? כי בסופו של דבר, בכל מקום חרה, נכון? השאלה, איזה סוג? אתה אומר, נעבור לגור באיטליה, באיזה זה? טוב, יש שם ממשלה פשיסטית. שביטלה רישום של לסביות כאימהות רטרואקטיבית, כלומר, אלה שכבר נרשמו. גרמניה, בוא, אנחנו יודעים מה מתחבא שם. אנגליה, בזרמים שקטים שם, זה מקום קשה מאוד ליהודי. כל מקום לא טוב. השאלה כמה, זאת אומרת, יש כמה אתה מעורב רגשית בתוך השסעים והקונפליקטים הפנים. גם ארצות הברית, הרי זה מקום מטורף.
מטורף.
מטורף. שאלה כמה אתה יכול להקיף את עצמך וכמה גדולה הבועה שאתה יכול לחיות בתוכה.
ובעיקר כמה גדולה שקית הצ'יפס שאתה יכול לקנות.
נכון.
ועודך נרדף על ידי אנטישמים.
ומשלם עם הדרכון ה... בורח מה... אגב, אני באמת מכיר לא מעט אנשים, לא עשירים ולא פריבילגיים, שאת קרנות ההשתלמות שלהם ואת הפנסיה מוציאים ומתוך מחשבה, אולי לא נכונה כלכלית, אולי זה טעות, אולי זה לא יודע מה, אבל זה קורה יותר ויותר.
זה קורה, זה קורה.
המדינה הזאת באמת מתנקשת בנו פנימה. תכף אנחנו עם אירוקה, by Super Farm, Passion for Perfection, רשת האופטיקה הגדולה בישראל עם יותר מ-135 חנויות. מה קרה לכם בחופש הגדול? הדבר המטורף, הלא יאמן, המשוגע, המפחיד, המביך, שקרה לכם ממש עכשיו, בחודש הזה, אנחנו באמצע החופש הגדול, עם המשפחה, עם בן או בת הזוג, עם חברים, לא משנה מה, אבל דברים טריים ולא יאמנו שקרו. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר בסטייל, בחסות אירוקה בי סופר פארם, פשן פור פרפקשן, רשת האופטיקה הגדולה בישראל עם יותר מ-135 חנויות. מחכים לכם בסניפי סופר פארם ובחנויות אירוקה בי סופר פארם.
יסמין, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים, יסמין?
אימא, לאיזו התרגשות. היי, בוקר טוב, מה שומכם?
מעולה, יסמין. כבר את מקבלת 300 שקלים לרוקה ביי סופר פארם. רוקה ביי סופר פארם, פשן פור פרפקשן. 50% הנחה על כל משקפי השמש, מגוון מותגים בינלאומיים, כמו פרדה, ורסאצ'ה, ביבוא מקביל, פנדי, סלין ועוד רבים אחרים. הכל מחכה לכם ברוקה ביי סופר פארם, כפוף לתקנון. ספרי, יסמין, מה הדבר המטורף שקרה לך בחופש הזה?
טוב, הדבר המטורף שקרה זה אם אצחיק לדבר איתו עליו ברדיו עכשיו, כי אנחנו אמורים לקבל טיפול פסיכולוגי בגללו, זה פתאום נהיה עם איזה טבע הומוריסטי. היינו אמורים להיות בחופשה ברודוס, מיום שישי עד שלישי. הגענו למלון, ובדרך אנחנו רואים את השריפה כיבוי, ואנחנו מגיעים למלון ויש איזה ענן עשן מעל, אבל אומרים לנו שהכל בסדר, השריפה ממש ממש רחוקה. טוב, זה אני, בעלי ושתי הבנות, בנות 4 ו-5. והכל בסדר, הכל בסדר, הכל באמת בסדר, צריך להיות רגועים, תהנו, הכל טוב. אז יום שישי ניסינו ליהנות, יום שבת היינו בבריכה, הענן גדל משמעותית, היה חם משמעותי, ואז התחיל גם גשם של עצר לרדת מהשמיים.
יו.
הלכנו לקבלה, הכל בסדר, זה רחוק ממש, גברת, it's okay, madam, it's 15 kilometers, it's far away. תהי בסדר, לכי תוכלי, תהי בבריכה.
אבל כאילו התחיל לרדת גשם רגיל והוא הוריד פשוט את האפר?
רק אפר, אין גשם רגיל.
אז זאת אומרת, זה לא היה מים. זה
רוח? לא, לא.
פשוט מהשריפות זה...
פשוט גיסים בלי הפסקה. הלכנו שוב לקבלה, שאלנו מה קורה, צריך להתפנות, באמת כל בסדר, תהיו רגועים. לא היינו רגועים, הלכנו לחדר, הרזנו את המזוודות בכל מקרה, הלכנו לחדר האוכל. עוד לא התיישמנו, יש הפסקת חשמל והזקות.
יואו,
איזה חרדה.
צריך לפנות את המלון ולרוץ לים, כי הים זה המקום הבטוח כרגע.
כן.
אז אנחנו רוצים לים עם שתי ילדות, ומחכים, מחכים חצי שעה, שעה, שעה וחצי. בינתיים השמיים מתקדרים, הכל נהיה חשוך.
מלא.
העשר בטירוף, השן בטירוף, העיניים שורפות. הבנות שלי לא מפסיקות להשתעל, נפחו להם העיניים, הם גם עצמת.
ממש נשמתם את העשן? זה היה כל כך...
בלי הפסקה, בלי הפסקה, ואתה כבר רואה את האש.
ראיתם את הלהבות? ראיתם...
כן, זה היה מאחורי המלון. כבר אתה רואה את האש, ואתה לא יודע מה לעשות. והצוות של המלון היה כל כך מורגן, שחילקו לנו מסכות. כדי שלא נדשום את זה יותר מדי.
למה הם היו מורגלים? זה דבר שקורה בשגרה?
אני לא יודע, לא, כנראה נשאר להם סוק מהקורונה.
או שהם נערכו לזה, שזה הגיע, אגב, שריפות כאלה יער, זה קורה ביוון המון בקיץ.
זהו, זה מה שאני אשאל.
אבל לא בהיקף הזה כנראה, זה משהו...
לא בהיקף הזה. עכשיו, חיכינו בים איזה שעתיים.
אתה גם אומר, אני אכנס לים, כי יש שם מים, כן? האש לא...
האש לא אוהבת מים. האש רואה מים, היא פוחדת.
אבל העשן זה לא אכפת לו.
זה פתרון.
העשן לא אכפת לו, בהחלט.
העשן יחנוק אותך גם בים. ואז הגיעה איזו סירת הצלה בינונית, וכל מי שהיה במלון עומד בצור כזה יפה, לעלות לסירה וצועק...
פינו אתכם דרך הים?
להביא את חלקנו. כן, הגיעה סירת הצלה, וכולם צועקים, קחו את הילדים, קחו את הילדים, והם צועקים בסירה, השוטרים, תנו לנו לצאת כבר, אחרת כולנו למות, תנו לנו לחלט
לא.
את הסירה הזאת. יבואו סירות אחרות, אבל תנו לנו לצאת. עכשיו אנחנו נשתהי לרד חילות. מה זאת אומרת? פעלו אותם, ואף אחד משומע אותנו, אנחנו רק באמצע התור. אז אמרתי לבעלי, בוא נסתה מהתור, ונמשיך ללכת ברגל, לברוח מהדבר הזה.
כן.
הסתכלתי רגע אחורה, והייתי שאפשר לבוא מהצד. הייתי חצופה, כולם עמדו בטור, אני הלכתי מהצד, באמת, אני הייתי בטוחה שאנחנו מתים באותו הרגע. אם הסירה הזאת הולכת ונגמר. אני ובעלי הלכנו לשוטר שעמד בצד, דחפנו לו את הבנות לידיים, בבקשה עם קטנות, תעלה אותן. הוא העלה אותן והוא אמר, רק האמא עולה. עליתי, נתתי לבעלי יד, הוא עלה גם, ברח פנימה, בשטנו, הורידו אותנו לחוף אחר, כאן אתם בטוחים, הכל בסדר. בטוח, בטוח. ליוונים בטוח זה לא מילה. באחת וחצי בלילה שוב
פנימו אותנו. באחת וחצי השריפה התקרפה גם לשם.
בדיוק, היא הגיעה גם לחוף הזה. אמרו לנו, אתם צריכים לברוח. איך בורחים? תופסים טרמפים.
די, נו.
מה זה שיגיע? תעלו לו ותברחו.
תגידי רגע, ואת כל המזוודות, בגדים וזה, היו איתכם או של...
הלך.
ישרתם.
זה במלון עדיין, כן.
עשיתם ביטוח, נכון? יסמין, תגידי לי שעשיתם ביטוח.
טוב, זה דבר כזה מבוטח, זה אפילו הם לא...
לא כל כך, לא בטוח.
מה?
לא בטוח שנקבל כלום בחזרה.
רגע, הצלחתם לצאת עם תיקי גב?
היה לנו תיק גב עם דרכונים וקצת אוכל. הילדה שלי צליה, כי זה תמיד היה לי חתיכים על הגב.
כן.
אז זה מה שהיה לנו.
ופינו אתכם גם מהמקום השני בטרמפים?
לא פינו אותנו, אמרו לנו להתפנות. אתה עושה הכל לבד. רצנו לכביש באחת וחצי בלילה וחיפשנו טרמפים. מזל שמצאנו, לקחו אותנו לחוף ים אחר. שם אמרו לנו עוד פעם, הכל בסדר, תהיו רגועים. הבנתם, אנחנו לא רגועים.
כן.
יש קבוצת פייסבוק של ישראלים ברודוס. יש בחורה מדהימה, שהיא לא רוצה שיפרסמו אותה כל כך, שפרסמה, אני ישראלית שגרה ברודוס, מי שצריך מקלט אני כאן. יצרנו את הקשר, היא שלחה לנו מונית לחוף הזה.
מדהימה.
ופינו אותנו אליה הביתה. למחרת כבר טסנו חזרה.
וואו, ושדה התעופה, האזור של שדה התעופה היה ענקי משריפות?
שדה תעופה היה ענקי.
איזה סיפור מטורף.
מטורף, יסמין.
יש לי שאלה. בכל המצב הזה, בעצם הייתם עם הילדים, אז אתם ניסיתם לשדר להם משהו אחר?
זאת אומרת... לא, לצערי לא.
זה נורא קשה.
לא, ברור, זה...
גם תביני, היה 43 מעלות, וכל היית בהפסקת חשמל. אז הצלחנו לקחת מגבות, להרטיב אותם ולשים להם על הגוף, כדי שלא חשפו מכת חום. הן אסמטיות, אז גם היינו כל הזמן משכים, והייתה היסטריה בלי הפסקה.
יואו, ואיך אין עכשיו? אסמטיות
כמו 18 שעות, נושמת השן, כי כל האי בהשן.
והן בסדר, איתו ששו?
אנחנו עדיין בתהליך. מחכים לפסיכולוגים שיעזרו גם, יש פוסט טראומות קצת.
יואו,
בטוח.
כן, לא, זה לא היה...
זה ממש סיוט.
זה היה מטלטל, כן.
זה סיוט ממש.
נשמע נורא, באמת נורא.
כן.
כמה זמן כל האירוע הזה קרה? כאילו, כמה זמן הייתם שם?
היינו, נחתנו בשישי, התחלנו את הפינוי בשבת בצהריים, וכבר בארץ היינו בראשון בערב.
וואו.
אז זה כפל טיסות שלא יחזירו לנו, גם מלון שלא יחזירו.
לא, בטוח, ולא עשיתם ביטוח? איך זה עובד?
עשינו ביטוח, אבל זה אסון טבע, אז הם קצת מערימים קשיים.
היו שם עוד ישראלים איתכם?
היו עוד כמה משפחות, כן. כל אחד חולץ בדרך הזויה אחרת.
כן.
אבל זה באמת מאוד מרגש שהייתה את הישראלית הזאת שראתה אתכם ועזרה לכם.
היא מדהימה, היא מדהימה, היא מדהימה, היא מדהימה. היא לקחה אותנו, היא קיבסה לנו את הבגדים כי לא היה לנו כלום, אז היא קיבסה ועשה מייבש, אז היא שיהיה לנו לילדה צליה, כי תעשה אוכל. וואי, היא הייתה, היא מדהימה, אין מה להגיד.
איזה יופי. בסה, בסה, כן.
בסה רצינית.
תודה רבה, יסמין.
בהצלחה בהמשך.
תודה לכם על הפורמט לפרוק. תודה רבה.
בכיף, בכיף. רוצה שנדבר גם עם בעלך, כאילו זה...
הוא איבד את הקול שלו שם, הוא רק מתחיל לחזור.
בגלל העשן?
כן, בגלל העשן.
וואי וואי. והילדות בנות כמה?
הילדות לאבד קול זה גם
ירוקם. 4 ו-5?
יפ.
וואי וואי.
כן, הם לא אוהבות את רודוס והם לא אוהבות פרפות. הם לא אוהבות אש בגדול עכשיו, אבל בסדר, נעמוד על זה.
זה הזמן למרתון סמי הקבאי.
וללכת לים בלי שזה ילווה בחרדה שהאש עוד מעט תגיע לאכול אותה.
לגמרי, דבר ראשון.
ביום שבת ונחרדנו מהמדוזות, אבל בסדר, כן.
בסדר, מה זה מדוזות? זה כבר אין ברם.
זה הייתה מלחמה הוגנת הפעם.
כן. טוב, תודה יסמין.
תודה רבה לכם.
יאללה ביי.
סיפור
כן, נראה לי נסתפק בזאת.
כן, כן.
אז וניתן להם עוד 600 שקלים.
כן, כן. מה שאפשר, כאילו באמת.
לאירוקה, by Super Farm, סך הכל 900 שקלים. אירוקה by Super Farm, passion for perfection, רשת האופטיקה הגדולה בישראל, עם יותר מ-135 חנויות.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תגידו, אתם ראיתם את קארדי בי מופיעה בלס וגאס?
כן.
מעריצה השליחה עליה כוס שתייה.
השפריצה עליה.
כן, זהו, את תכולת הכוס, יותר מאת הכוס עצמה.
נכון, וקארדי בתגובה מאוד מאוד מהירה, זה היה ממש אינסטינקטיבי, זה היה כזה, פשוט זרקה עליה חזרת המיקרופון שלה.
אבל בעצבים, עם זעם, זה מישהי שכאילו מנוסה בקרבות כתר פלסטיקה האלה.
אנחנו יודעים שקארדי מנוסה בקרבות כאלה, היא זרקה, היא שרה על זה והיא גם זרקה נעל על ניקי מינאז', בואו לא נשכח. וגם אני מזכיר לכם שזה בחום, בווגאס, באמצע החום, זה כאילו הופעה של קניון כזה.
זהו, זה מין חלטורות כאלה.
זה חלטורות שאין לך כוחות לעשות ממייל.
כאומן, אתה לא הכי גאה בזה שאתה עושה את זה, אבל זה רווחי מאוד, אני מתאר לעצמי, אמרו לקארדי, בואי, סגרנו הופעה, זה...
הופעה פריצה.
ברחבה של המיראז' או אלוהים יודע.
יש לזה ממש שם, כאילו מופע וגאס, זה כאילו תמיד עכשיו איזשהו מופע שהוא קצת...
לא, אבל מופע וגאס זה יותר סלין דיון, בריטניק כאלה.
כן, באולם בערב.
זה לא אותו דבר בכלל, זה שהאולם, זה דווקא כבוד שאתה, כאילו, יש לך רזידנט כזה, שאתה לילה מופיע באולם בווגאס.
כן, אבל זה כאילו יש בזה משהו זול.
אבל כשאתה מגיע בשלב בקריירה שלך שיש לך מופע וגאס כזה שלך,
זה שלב שאתה לא יכול לשיר בו כבר.
שהאולם על שמך ואנשים קונים שנה מראש לכרטיסים להופעה, זה לא חלטורות כאלה של הרחוב.
זה היה אווירת קניון ארנה כזה.
כן, כן.
זה הווגאס של ההיפו.
זה כזה יובל המבולבל מגיע לרחבה שמחוץ לספרייה של המושב.
העניין במוזיקה של קארדי, שבמילא זה כבר מוזיקה של חימום, של מכות, כאילו היא שרה את בודק ילו, וכזה זה כבר שיר שאתם כבר...
זה על היית פריצה שלה.
בדיוק, אבל כבר האלימות היא תבועה בו בתוך השיר הזה, וזה היה ממש קו ישיר, זה במילא מוזיקה לחימום של מכות. וגם הפלייבק המשיך.
זה היא מדהים.
זרקה, והפלייבק המשיך לנגן.
זאת בעיניי גדולת הפדיחות, יותר מהמיקרופון שהעיפה בעצבים, על זאת שהעיפה להמה, יותר מהחלטורה של הלסווגאס, של הרחוב, שהיא פשוט שערה, ואז שהיא מעיפה את המיקרופון, השירה נמשכת, כאילו זה פלייבק.
זה כמו שקרן פלס פעם הופיעה בטקס הדלקת המסעות, ואז היא החליקה שם, אף היא התגלגלה על כל הבמה, והפלייבק המשיך.
קארדי בי שלנו, קרן פלס.
כן, כן.
תעצבני את קרן פלס, נראה לי, ונראה לי מי שיעץ להשפריץ על קרן פלס.
וואו, וואו.
זה טוב לה לתדמית או לא טוב לה לתדמית?
לקרדי לא אכפת.
מה? זה פגז לה לתדמית.
נכון, זה טוב.
זאת התדמית.
זאת התדמית. קרדי בי היא זאת שריטוויטה לפני כשלושה שבועות, לא תגידו בתחילת הקריירה. מישהו ניסה להביך אותה עם תמונה שבה, כנראה מפעם, שבה רואים, איך אני אעשה את זה לא גרפי, רואים אותה, את ה... ישבן של החשוף, והוא ניסה להביך אותה, והיא פשוט עשתה לזה ריטוויט. כי היא לא אכפת לה.
זה קצת די איידול. אני לא יודעת אם ראיתם.
לא ראיתי, לא.
כן. להשתמש בזה נגדם. לא, זה טוב לה, זה טוב לה, וכולם כזה מלכה, 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 מלכה.
כי גם נמאס מהתופעה הזאת. כן. דיברנו על זה, נמאס מזה שזו...
מה את משפריצה עליה? את באה להופעה, מה את משפריצה עליה מהכוס שלך?
אז התפרסם עכשיו סרטון של מישהי בקהל, אגב, מה שדיברת בתחילת התוכנית, של אנשים שמצלמים את עצמם, זה הצד של מישהי בקהל שמצלמת את עצמה, ובמקרה היא תפסה את מי שזורקת את המשקה. ואז רואים גם את מי שזורק את המשקה, זורקת ואז אומרת, סורי, 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 קרדי, אני מצטערת. כאילו זה משהו...
אחרי שהיא זרקה לה את המיקרופון?
אחרי שהיא זרקה.
ברור.
לא להתעסק.
האינטרוול בין השפרצת המים לזה שהיא קיבלה את המיקרופון לפנים או לראש, הוא מיקרוסקופי. זאת אומרת, זה באמת תגובה אינסטינקטיבית חייתית כזאת של קרדי בי, טק, טק.
שתבינו עוד.
כאילו לא חשבה פעמיים.
עד כמה הייתה אינסטינקטיבית? יש שם לפחות שלושה מאבטחים, אני ספרתי, שלא עשו כלום. הם לא עשו, הם פשוט עומדים ורואים את קרדי משליחה את המיקרופון.
כן, אבל יש משהו גם בלהשפריץ מים על אישה, גם קרדי אישה שחורה, וראיתי שזה פגע לה גם בשיער, וזה זה כאילו משהו שבכלל בתרבות שחורה כאילו לא מתעסקים עם, עם, עם השיער.
אבל גם זאת שהשפריצה היא אישה שחורה.
נכון.
והתגובה של קרדי בי אינסטינקטיבית ומדהימה, ודיברנו קודם על יגאל אמיר וזה, עם קרדי בי והמאבטחים של קרדי בי שלו, אם קרדי בי הייתה מאבטחת של רבין,
וואו, זה לא היה קורה.
אם היא הייתה רבין, זורקת על יגאל אמיר את הקפקף,
את הכדור, היא תופסת את הכדור
באוויר,
בשיניים,
מה אתה?
אתה ילד,
שרק שרק, אני אראה לך שרק.
אז כמידי יום שני אנחנו נדבר אחרי החדשות של תשע עם מומחה או מומחית, והיום מישהו, עורך דין שהוא מומחה להלבנת הון. עכשיו, תשאלו מה שאתם רוצים, לא חייבים להיות אוליגרכים, כן, שעכשיו רוצים להלבין פה.
למרות שהם מלא אוליגרכים מאזינים לנו.
כן, כן. בקיסריה, ברמקולים.
בגולף.
אז... שאלות אפילו קטנות על כל מה שקשור להוציא חשבונית, לא להוציא חשבונית, נגיד אותי תמיד מסתכל כל מיני העברות בביט, פייבוקס כזה.
מה מותר, מה אסור.
כן, קיבלתי, בקיצור, כל מה שקשור לתחום האפור הזה של חשבוניות, לא חשבוניות, על מה להציר, על מה לא להציר.
כולנו רוצים לשמור על החוק.
האם שילמתי, אני חשוף, ולא קיבלתי חשבונית, האם אני גם חשוף לזה.
בדיוק. אם מישהו מבקש על החוק, אבל כשאתה לא מבין בזה, אתה באמת לא מבין בזה, אני רק רוצה, אני מקווה שהרואה חשבון הוא סבבה.
אז אתה יודע עם אותו רואה חשבון?
כן.
איך הולך?
הוא איש מתוק, אני לא יודעת איך הולך. אני לא יודעת מתי אני אדע כשידפקו לי על הדלת ויקחו אותי למעצר, אז אני אדע שאולי הוא לא בסדר.
שאלות, בכל מה שקשור לעבירות כספים, הלבנות הון, 054-999-4399 בוואטסאפ, 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שלישית.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אז כמידי שני אנחנו מדברים עם מומחה, מומחית, ואתם שואלים את השאלות שלכם, ואנחנו שואלים את השאלות, מסתבר שמגוון רחב של נושאים מסקרנים. בואו נאמר בוקר טוב לעורך הדין אורי גולדמן, ממשרד גולדמן ושוט.
יכולתי לנחש את זה.
בוקר טוב.
מי זה השוט?
במקרה אבא שלי, יש לנו פה עוד עורכי דין.
אוקיי. זה אוטומטית גם שומעים שזה גולדמן זאקס כזה, זה נהיה, נכון? אוטומטית זורק אותך כאילו...
כל הזמן רק זה, זה פיננסי.
כן, 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 ברור, אבל אני אומר, גם אתה מומחה באיסור הלבנת הון ועבירות כלכליות, נכון? ואתה גם יושב ראש משותף של ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין.
אכן.
יפה. אז יש המון שאלות, זה נשמע גדול כאמור ואוליגרכי וכזה, אבל יש שאלות של היום יום שקשורות בנושא הזה. נתחיל?
בכיף.
יאללה.
טוב, אז שאלה ראשונה. אני מרוויח את המשכורת שלי בשחור מעבודה בחנות, זה ככה שאלה להתחלה.
כן.
מעבר לזאת אני עושה השלמת הכנסה מכל מיני עבודות, תיקונים בבית שמבקשים ממני, אני לא מדווח למס הכנסה, את הכסף שאני מרוויח אני משלם איתו חשבונות ומתפרנס מזה, האם זה נקרא שאני מלבין הון?
השם שמור במערכת. אז ככה, יש עולם שלם בין עבירות מס, שזה להפוך את ההון לשחור, לבין עבירות של איסור הלבנת הון שמלבינים אותו. מה שעושה הבן אדם הזה, הוא לא מדווח, אז נוצר לו הון שחור, והוא קונה איתו צרכני בסופר וכאלה, וככה הוא בעצם מלבין אותו, אני עושה במרכאות.
כן.
איך אומרים, ברור שהוא עושה פה איזה בעיה, אבל בטח שאנחנו לא נייעץ דבר כזה, אבל זה העבירת הלבנות הון ברמה הכי 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 בסיסית מה שהוא שואל. אז כן, ברור שיש פה בעיה, ושידע שבסופו של דבר, אם רשות, אני לא יודע כמה כסף הוא עושה בשחור, כן, אבל שרשות המיסים תרצה לבדוק בן אדם כזה, אז היא בודקת לו בעצם את רמת החיים, ואני מניח שבן אדם כזה רמת החיים לא מתאימה להכנסות שלו.
להכנסות הרשמיות המדווחות שלו.
ככל שיש כאלה, כי הוא לא מספר שהוא בכלל מדווח על משהו.
אז הרבה אנשים אומרים, אף אחד לא יעלה עליי, אבל הם טועים, כי הרשות באה ורואה שבן אדם כזה נוסע עכשיו ב-BMW בביליון שקל, והוא מרוויח 7,000 שקל לחודש בלבן.
אני לא חושב שזה המקרה, כי הוא מדבר שהוא עובד בחנות ועושה תיקונים וכזה, אז עדיין, אבל גם בן אדם כזה, זאת אומרת, צריך לעמוד איכשהו מול הרשות ולהראות משהו, יכול להיות שהוא גם חותם אבטלה בכלל, כן?
נכון, אז בדרך כלל אנשים כאלה אומרים, וזה נכון דרך אגב, רשות המיסים צריכה לבדוק עם 2-3% מכלל האוכלוסייה, והיא לא תבוא אליי. אז איך אומרים? תתפלל שלא יגיעו אליך.
אוקיי.
זהו, אז נגיד אם מישהו עושה עבודה קטנה, נגיד פחות מ-500 שקל, סתם, והוא לא מצהיר על זה, מה באמת הסיכוי שיבואו אליו?
לא, אז עוד
פעם. או האם זה מוריד את הסיכוי?
נכון, נכון.
זה מוריד את הסיכוי שיבואו אליו.
אני עורך דין, אני לא רב, אז אני תמיד אומר לאנשים, תתפלל שלא יגיעו אליך, זה אתה צריך רב. אם אתה רוצה עורך דין, אז אני מסתכל על 100 שקל הראשון. כן. את צודקת שפרקטית רשות המיסים לא יבדקו כל אינסטלטור, ולעומת זאת כן יבדקו חברות ענק שמתעסקות בהזזת כספים גלובלית.
כן. אגב, אולי צריך לעשות ספין אוף ליצאת הצדיק, ולהביא לשם נציג של רשות המיסים, שיבדוק
אגב,
לא רק...
אגב, ככה זה קורה דרך אגב, ככה עולים על דברים. למעשה, תמיד מביקורות פשוטות, כולל תוכניות טלוויזיה וכולל דרך אגב פסקי דין. שולחים את זה גם לרשות, והרשות מחליטה אם לבדוק או לא.
אגב, יש את המיתוס הזה על הקצוות של הפיתות. אתה יודע לאמת לי או להכחיש לי אותו?
זה הסיפור הידוע בשוק בצלאל שעשו.
כן, אני יודע לאמת לך את זה, ואני יודע גם לאמת לך שבימים אלה קורים דברים כאלה.
זאת אומרת, בוא רק נסביר את מי שלא יודע, שבעצם נדמה לי זה היה שוק בצלאל, שם היו המון דוכני פלאפל בתל אביב.
ומישהו אחד הצהיר, הוא הצהיר על שהוא מוכר נגיד 300 מנות ביום, ואז בא נציג של רשות המיסים בתור סמוי, ואמר לו, יש לי טוקי, הוא אוהב את הקצוות של הפיתות. את הקצוות שנשאר לך בסוף היום במקום לזרוק תביא לי אותו, הביא לו והוא ספר 500 במקום 300. ככה אני מכיר את המיתוס.
ואז מוציאים שומה למטר שפיטה על 200 מנות ספר.
כן, אני לא מכיר את הסיפור עם הטוקי, מכיר את זה שחיפשו בפרחים.
אז הטוקי זה חידרוג יפה האמת.
אז זהו, יכול להיות שזה עבר כמה גרסות בדרך.
גם בימינו זה ככה קורה. זאת אומרת, עכשיו באים, למשל, בודקים כל מיני דברים שמהם בודקים את הדברים האחרים. אז הדוגמה יפה זה עם הפיתות, ואני אומר לכם שזה קורה, ואפילו חלק מזה אנחנו הצגנו.
תן עוד משהו יצירתי כזה שעשו, כי זה ממש מבריק.
מסוכן, מסוכן. כל הנושא של איסור הלבנת הון בגדול ברמה הצרכנית, אני לא מדבר איתכם ברמה של בינלאומי, שאנחנו מטפלים בתיקים של מיליארדים גם, אם שמעתם על ה-CO2 ובצרפת וכו, שזה מדובר במיליארדים, אבל אתם בשביל להגיע לרמה הצרכנית, בסוף זה לקחת כספים קטנים, למשל, סתם דוגמה, ממקולות, חס וחלילה, מקולות זה לא משהו שמלבין, אבל אני רק אומר, ממקולות שמוספים את הכסף הקטן הזה, ואז יוצרים מזה סכום גדול, ומה שנקרא מלבינים אותו. אז למשל, דוגמאות שפורסמו בישראל, זה למשל מסעדות. הרי במסעדות, מי שאוכל בשולחן, החשבונית לא יוצאת עם שם, למשל. אז אם יש כספים ממקור אחר, ורוצים להכניס אותם למסעדה, אז יוצאים פתאום שבאותו ערב היו הרבה הרבה שולחנות, ומקרה מפורסם עם אחד
מארגונים... מה, זה ערב של תשעה באב, היו מלא.
כן, אבל...
זאת אומרת, רק סליחה שנייה רגע, נגיד אם יש למישהו כסף שהגיע באמת ממקור לא מוצהר, שחור, הוא מעדיף להלבין אותו דרך המסעדה, להוציא את החשבוניות, וכן לשלם על זה את המס ואת המע"מ, אבל אז נשאר חצי שהוא פשוט הולבן לחלוטין.
נכון, זה הרעיון של... אבל גם מיתוס, אני הולך לשבור איזה מיתוס, בתחום שלא ידעתם שיש מיתוס, למעשה תשלום המס, ואני אומר לכם בגלל שלמשל הצגנו את המדם של תל אביב, תשלום המס, שהיו לה הכנסות מכל מיני מקומות, נקרא לזה ככה, תשלום המס לא מלבין את הכסף, כי למשל כספי סמים נשארים כספי סמים גם אחרי שמשלמים עליהם 50% מס, ולכן אני בעצם שובר איזה מיתוס שתמיד לקוחות באים איתו שאומרים בוא נשלם את המס ונלבין את ה-50% הנותרים.
זאת אומרת, אם מישהו נגיד שמרוויח, לא יודע, מיליון שקל מעסקאות סמים, מגלגל אותם לתוך המערכת, כן משלם את המס, אותו כסף שישאר אצלו נטו, הוא עדיין כסף...
לנצח נשאר רכוש אסור, אלה המילים בחוק.
זאת אומרת, המשטרה יכולה, כן, אפילו אם הוא איכשהו יצליח לגלגל אותו לתוך המערכת,
כי בסוף הוא לא מדווח, זאת אומרת, אין לו הסבר.
המקור שלו נשאר אותו מקור.
בדיוק, אין לו הסבר.
ולכן זה מיתוס שאנשים חושבים, בוא נשלם את המס, תחסוך לנו קצת במס, ואחרי זה אני מלבין את היתרה, זה לא נכון.
יש לו הסבר.
אהבתי שאתה אומר, אנשים באים אלינו ו... אבל רגע, בוא נדבר שוב על האנשים הרגילים. יש לנו המון שאלות על אנשים שמוכרים, נגיד, דברים באיביי. אוקיי, כמה מאות דולרים, פעם בכמה חודשים, אפילו לא משהו קבוע, וזה עובר, נגיד, דרך פייפל או פיוניר, כאלה חברות שאתה יכול גם לצבור אצלן את הכסף. האם צריך לשלם על זה מס, איך לדווח על זה, או שאף אחד לא מתעסק עם זה בכלל?
אז עוד פעם, אני יענה כעורך דין, אני אומר צריך לשלם מס מהשקל הראשון.
כן.
עכשיו אתם שואלים שאלה פרקטית, נכון שאם הרשויות פונות לאתר כמו אמזון או פייפל, תן לנו את כל ה-IP ישראלי שהרוויח, אני מניח שהם לא יגידו הרוויח מהשקל הראשון, אני מניח שהם יגידו סכום מסוים, ולכן ככל שהסכויים יותר קטנים כאילו יש בפרקטיקה פחות סיכוי להתאפס, אבל עוד פעם אני כעורך דין,
כן כן ברור, ברור העמדה שעל כל דבר צריך לשלם, אבל
אתם צופים שפרקטית לא היו מגיעים, גם ככה רשות המסים מצליחה היום לבדוק 3%,
אבל זה כן חשוב להגיד שכל עסקה קטנה כגדולה, בטח כשזה עובר דרך האפליקציות, הביט, פייבוקס וכולי, יש לזה גם תיעוד, זה לא שטרות. כן.
נכון, וגם אתם צריכים לזכור שיש שתי רשויות שמסתכלות על הכסף הזה, האזרח הפשוט מסתכל על רשות המסים, אבל הרשות שהיא הרבה יותר עוצמתית וחדשנית במידע, זה הרשות לאיסור הלבנת הון. בסדר? וזו הרשות שהיא אוספת מידע בינלאומי גם, לא רק על... נקרא לזה, לא מגיע להכל אינסטלטור או איש שירות פשוט שעשה חשבונית ב-700 שקל. מגיעים אל העתיקים היותר גדולים, כן. וכולל העברות בינלאומיות, על כספים למשל שמעבירים בעולם.
אז זהו, אז פה יש שתי שאלות, אולי נאחד אותן לאחת. גם משפחה שחוזרת אחרי איזה רילוקיישן, הם אומרים יש לנו כסף מזומן, אז מה עושים איתו? האם צריך פשוט, אפשר להביא אותו, שצריך להצהיר עליו או לשים אותו בבנק? או, ושאלה שנייה, כספי ירושה מחול שאמורים להתקבל.
יש פה מישהי שחמה לירושה של דודה של בעלה.
דודה של בעלי מאוד עשירה, ואנחנו אמורים לקבל כספים. לקבל כספים זה כבר...
זה דיבור טוב. זה דיבור טוב.
אז ככה, אני מפריד. יש העברות בנקאיות שאני תמיד ממליץ לעשות בבנקאיות, ולמה? כי א' בגבול, אם אתם יודעים או לא, יש את השלט הזה הקטן בגבול, זה מחוק איסור הלבנת הון, קורנו סעיף 9, בגבול אווירי 50,000 שקל לאדם, ובגבול יבשתי 12,000 שקל לאדם.
זה השתנה לאחרונה, נכון?
כן, כן, אז אני אומר את הגבולות החדשים, שאנשים עכשיו שטסים שלא יתבלבלו, אז זה 50,000
בלהיכנס לישראל.
או, אז פה יש שאלה יפה. זה לא שאלתם, אבל זו שאלה יפה, וזה בעצם גם תשובה למה ששאלו בעקיפין. אם אתה לא מצעיר ביציאה, קשה לך אחרי זה להסביר את החזרה.
כן.
למשל, אם כבר יצאת עם, בוא נעשה את זה בכוונה 51,000 שקל, למה לא להצעיר? זה ממש, יש שם פקיד מכס, יש טופס, מצעירים, ואתה מקטין לך את הסיכוי כשאתה חוזר עם, בכוונה בוא נגיד, הוא זכה בדיוק בקזינו באותו סכום.
כן.
52,000 שקל, אז הוא צריך להסביר שהוא לא עשה את כל זה בחול, אלא שבאמת הוא יצא עם זה מהארץ, קנה למשל שעונים וכו', אבל לקחת בחשבון שזה גם ביציאה וגם בכניסה.
כן, אבל שוב, ירושה או אנשים שחוזרים, היו, גרו 3 שנים בחול, חוזרים עכשיו לארץ, צריכים להצהיר על המזומן?
כן, אם הם עברו בשקל אפילו, זה עניין טכני.
כן.
אם יש לך מעל 50,000 ושקל, נעשה את זה קיצוני, אתה צריך להצעיר על הכסף. עכשיו, כל מה שאתה צריך לעשות זה רק להצעיר עליו. זה נכון שלפעמים זה מעורר שאלות. למשל, אם אתה כבר מצעיר, אז יכול להיות שיקראו לך אחרי זה וישאלו, תגיד לי.
מאיפה?
מאיפה, כמו שאומרים. אז פעם היה מקובל הנושא הזה של הקזינוים, שאנשים רק היו זוכים בחול. אבל תמיד שמתקשרים ושואלים, אני מסביר, הרשויות הן לא טיפשות, הן מבינות שאם אתה רק קונה ז'יטונים ומוכר את הז'יטונים, זה לא נחשב אימור, ומבקשות לראות את זה, שזה קזינו חוקי, וקזינו חוקי, אני לא יודע אם אתם מרים לזה, הוא גם מנקה מס במקור מעל סכומים מסוימים.
וואלה.
ולכן כשאתם זוכים בחול בסכום מסוים, אז זה
קיצור
גם
לרדת מהתירוץ הזה של הקזינו.
לא לרדת, אבל להבין שזה כבר לא תירוץ שאומרים, סליחה, בקזינו הזה לבן, כי זה לא עובד ככה כבר.
זה צרות של אנשים שאני לא יודע בכלל.
כן, גם כאילו זה שגור כל כך מסתבר.
כן, אבל זה העולם שהוא חי בו, ולכן זה, אתה מדבר על הדברים כאילו
זה... בתוך העולם שלי זה נחשב קטן. בעולם שלי, אם זה העברות בין מדינות של מאות מיליונים של יעלומים, או של מה שנקרא גזי חממה, שזה גם איזה תחום שפתאום... תומך בשנים האחרונות.
שעת אפס ששבוע הבאה.
כן. טוב. הסוחרים בזה.
כן, כן. יש מכסות וזה.
זה היה מאוד מעניין.
תודה, תודה.
עורך דין אורי גולדמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בכיף, שמחתי לי.
ביי, בוקר טוב. ונזכיר שאם אתם מומחים למשהו, אתם רוצים שאנשים ישאלו אתכם שאלות, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו.
מומחים אבל ממש, כמקצוע.
כן, לא תחביב עכשיו. אנשים שאתם...
בשביל זה שעת אפס.
בני סמכה, באיזשהו תחום. אז אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, ואולי נדבר איתכם בשבוע הבא או מתישהו בעתיד, או דרך הפייסבוק שלנו בוקר חדש, חפשו
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אסור להשוות.
איתי בן שמחון, יוצר תוכן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה קורה?
השבוע הייתה לי הזיה.
מה קרה?
פתחתי את הפיד וראיתי אותך יושב אצל מור גלפנד.
Worlds are colliding.
מה זה colliding? וזה היה ממש כמו חלום, כמו כאילו לראות, חלמתי שהמורה שלי אוכלת צ'יפס עם גיסתי.
שני יוצרי תוכן ברשת.
היא מפתחת יוצרי תוכן.
בסדר, זה
מתחבר. הלכת אליה לפיתוח?
היא פיתחה אותי. עזרנו אחד לשני.
יפה. בסדר, זה נחמד.
לא, זה נחמד מאוד, אני רק אומר שזה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי.
ברשת באמת יש חברויות.
זה כמו היקום הקולנועי של מרוול.
בדיוק, היקום הקולנועי של בוקר חדש.
אני מקווה שאנחנו, רק אני מקווה שאנחנו לא אנטמן, אני מקווה שאנחנו
אחד מהשווים. לא, אתם השווים, אתם השווים. אתם גם לא אלה המצוירים, יש מלא כאילו מצוירים.
כן, שנותנים לילד בן 6 לעשות עם AI ומקבלים איזה נטפליקס 6 שונות.
די לעבוד עלינו. טוב, אני לא יודע אם התארגנתם כבר על מתנה, אבל יש השבוע טו באב.
כן.
מה זה השבוע? מחר?
זהו, זה מהערב.
רביעי, רביעי. מחר זה הערב טו באב.
נו, אז מתי יוצאים בערב?
יוצאים בערב, אבל...
מתי יוצאים? מי יוצא? מתי יוצאים? כשהילדים יהיו בני שש, מתי יוצאים?
כשאין תוכנית בבוקר?
כן, תוכנית בבוקר.
אם לא התארגעתם למתנה, אז החלטתי היום להשוות בין מתנות קלאסיות של יום האהבה, ולעשות כבוד ללחם חביתה, ולעשות, להשוות בין המתנות האלה לסוגי סנדוויצ'ים.
אוקיי.
לחם חביתה אתם מכירים, כן?
כן, נתניה.
24, גיבורי ישראל 24?
יפה, יפה.
גיבורי ישראל 24.
אז יש לנו את המתנה הקלאסית שהיא בוסם, שזה באמת מתנה שהיא לצאת ידי חובה, ולכן היא לחם עם שוקולד, שזה הדבר הכי כאילו obvious, הכי כאילו שגור, אבל כן, זה לחם עם נוטלה, כי זה יקר, זה מתנה יחסית יקרה בוסם.
נכון.
ואת שניהם הייתי מורח על הגוף שלי בשמחה רבה.
לך על זה מחר בערב.
סליחה על הוויז'ואל הזה.
תופיע מרוח בנוטלה, מי תוכל לעמוד בפיתוי?
לא, זה לא פיסי, אבל.
אני אגיד לך בדיוק מי. אני אגיד לך בדיוק מי תוכל לעמוד בפיתוי. כן.
מתנה, מתנה.
תגיד לי, כמה שנים אתה עושה לי את הטריק הזה עם הנוטלה? רק רציתי בוסם.
רק רציתי סנדוויץ' עם בוסם, זה הכל.
דובי ענק, אני מקווה שאף אחד בערכם שלו לא קיבל.
לא, די, זה לא באמת אנשים מקבלים דובי ענק.
מה, אף פעם לא ביריד המחוזי, אף פעם לא זכו בשבילך?
כן, אחרי שבאמת לוקחים את הכדור ומורידים את הפירמידה הזאת.
בדיוק, גוונדלין תמיד זוכה בזה. וג'ייק.
לאחותי בחדר יש דובי ענק, שכל פעם שאני חוזר הביתה אני נבהל ממנו מחדש. אבל דובי ענק זה כל סנדוויץ' שהוא בבגט, כי זה גדול מדי, זה לא יעיל, היחס בין המילוי ללחם, יש יותר מדי לחם ויש יותר מדי דובי במקרה הזה.
ואתה גם נתקע עם זה אחרי זה ולא נעים לך.
נכון.
לא נעים לך לזרוק.
כן. טוב, יש את האלה שכזה עושים חוויה, נגיד איזה צניחה חופשית ביחד.
מתנה חווייתית.
חוויה, כן. אז זה לחם חביתה, כי זה באמת מעבר לסנדוויץ', זה גם שיר, זה גם קליפ, זה גם לנסוע לנתניה.
כן, לנסוע לנתניה בדיוק.
נכון.
לעבור באיקאה גם.
לעבור באיקאה, שזה באמת חוויה, אני אשמח לעשות את זה ליום אהבה.
מי לא?
אין לי מושג. פרחים. פרחים, מי שמקבל, מי ששולח. זה כמו הסנדוויץ'ים שמוכרים במקררים של הילאו.
כן.
אני אסביר.
משולשים.
או משולשים או בגט, כי זה מוצר שהוא מאוד רגיש מבחינת הזמן. זה מתנה שהיא נהרסת מאוד מהר, וגם הסנדוויץ' של הילאו, אם הגעתם אחרי השעה הראשונה שהוא במקרר, כבר זה הולך להיות קשוח.
אני לא רוצה פה לתת את הגילוי הנאות, אבל...
אתה אוכל אותם?
לא, אני מקרן את הפרסומות שלי, לא, אבל אני רוצה להמליץ על...
הוא אוכל פרחים.
להמליץ על מה?
על כל דבר.
שיהיה לו עושים. תודה שבחרתם יהיה לו.
בדיוק.
תודה שבחרתם יהיה לו.
הערך שלך.
מה, פרחים זה יפה. זה מתוק.
זה איזה שבא מקרר, זה נפלא.
זה פתרון פרקטי להרבה אנשים.
כן.
במיוחד עם הדיל של הטעמי והמי והאקסל בעוד 3 שקלים.
נקס, נקס. גלגל, גלגל.
אמא שלי אומרת, מי שאוהב אותי, מביא לי עציצים ולא פרחים.
זה יפה מאוד, כי עציץ זה משהו שנשאר.
שנשאר, בדיוק.
זה שני, אתה קובל אותך בתוך טיפול במשהו שאתה אולי לא בהכרח רוצה. למרות שמי ישמע, כן, זה להשקות.
ישמע, ישמע, ישמע. ישמע, זה להשקות, זה עבודה, כן.
ויש לנו בונבונירה, שזה כמו הסנדוויץ' של השניצל בחלה עם המטבוחה של שישי. זה תמיד, תמיד, תמיד טעים, אבל זה כן מגיע עם מחויבות קלורית מאוד מאוד גבוהה, שכולנו מוכנים לשלם.
אני חושב שאני אקח בכל יום סנדוויץ' חלה עם מטבוחה, מאשר בונבונירה כזאת מאלה שקונים.
למה עם ליקר? למה? זה חוויה דוחה שכאילו...
זה חוויה דוחה, אבל חלה זה לא חוויה דוחה.
אז אני אספר לך שהיום אני ממש הבאתי איתי בקופסה שניצל ומטבוחה של יד הכינה מטורפת.
יש חלה?
אני אקנה חלה. אני אתחייב את המחויבות הקולורית הזו.
חלה ובונבוניירה.
זה כנראה.
ואיך שאתה אומר, זה נראה יותר יקר ממה שזה. טוב.
תודה רבה.
איתי, תודה.
תודה איתי.
ביי. סיימנו, נתראה מחר בבוקר.
תודה, בוקר חדש.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.